עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, אורחים ומפיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ב-103, סתיו קורנס ברדיו צפון, 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל, אחי אדלוק, ראות מתיתיהו ארגון ועמיתי דואק, אנחנו משודרים גם באפליקציית חמל, ערב טוב ידידי היקר צביקה שרף.
ערב טוב, ערב מצוין.
אני לוקח אותך רגע לכובע גם של מאמן וגם של לועד מכבי תל אביב. תשמע, מכבי תל אביב זכתה באליפות מרשימה בכדורגל. כדורסל נגיע אחרי זה, זה ההתמחות שלך, אבל אתה מצוין גם בכדורגל. ויצא להגרלה מאוד מאוד לא פשוטה במוקדמות ליגת האלופות, עוד 3 שבועות נגד סטיהו הבוקרסט, שכבר במשחק הראשון זה אחד המשחקים החשובים של העונה. ויוצאת למחנה אימון, אז ידענו שיוצאת ללא שחקני הנבחרת האולימפית, זה 5 שחקנים, לא פשוט. הלאה, היא לא קידמה אף שחקן, זאת אומרת, לא חתמה עם אף שחקן, אתמול היא קיבלה את ערן זהבי, ואז אנחנו גאים לזרים. הזרים בעונה שעברה, 4 בכלל לא ספרו אותם, היו על הספסל. ושים לב מה אני רואה היום, מילסון, פליסיו מילסון, שחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, הזר הכי טוב בישראל, לא מגיע למחנה אימון. זאת אומרת, יש להם זר אחד בסגל שזה עדו, שהוא בכלל לא מתוכנן להישאר, וזהו. ככה לא מגיעים למשחק הראשון, עם כל מה שתגיד לי, מלחמה, קשה, אפילו היו מביאים ישראלים, לא משנה, ככה לא יוצאים למחנה אימון.
אין ישראלים שיכולים לפתור את הבעיה. תראה, קודם כל, חלומו של כל מאמן, לא רק חלומו, רצונו להגיע לאימון הראשון של העונה עם כל השחקנים. זה כמעט ולא קיים באף קבוצה, כולל בגדולות. עכשיו, אתה רוצה לצאת למחנה עם ההרכב המקסימלי. עכשיו, למכבי יש משחק נוקאוט, חשוב, היסטורי, שיכול לעלות אותה, ופעם אני לא יודע...
אתה יודע שזה משחק על מיליונים.
גם על מיליונים, לעלות, להמשיך להתקדם, להגיע לבתים של הצ'מפיון. עכשיו, למזלם, איכשהו לפני שבוע נפטר בעיית המאמן, צוות המאמנים הוא בסדר, נפטרה הבעיה, אבל יש בעיה חמורה מאוד של שחקנים. עכשיו, תראה, מילסון, עד לפני שבועיים, כולם ידעו שהוא רוצה את מכבי, פתאום מסחררים
לו את הראש. לא, אבל מאז אמרו שיכולה לבוא הצעה גדולה.
יפה, אבל בינתיים עוד לא הגיעה הצעה גדולה, או יותר נכון, הוא חתם אולי ב-AEK, היוונים אומרים, אני עוד לא ראיתי אותו חותם, זה בניגוד לחוקי וופה, אני יודע שהם מדברים על 3 מיליון, מכבי לא תשחרר אותו פחות מ-8 מיליון, אבל יש פה את הסוכנים שמנסים לעשות דרך וופה, מדינה במלחמה, יכול לקבל שחרור בלי כסף.
ינסו לעשות הכל.
כמו עם סולומון, עם שחטר.
כן, אל תכריחו אותי לשחק במלחמה.
כן, אז כל מיני טריקים כאלה, שזה לא בשליטה של מכבי. להיחסקל, זה מחכים...
לפסיקה של וופה, כל יום צריכה להגיע.
הם לא ממהרים וופה. הם ישבו אז ויושבים.
מה אתה אומר על ערן זהבי?
תראה,
אתה רצית שימשיך?
אני רציתי שימשיך, אני חושב שהוא שחקן חשוב, בטח למכבי, מכבי לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד שחקן, ששם שנה שעברה 20 גולים, שהוא מקצוען,
מנהיג,
היא הפסידה את ייני בחדר הלבשה, היא לא יכולה להפסיד גם את ייני וגם את זהבי, יכול להיות שמה שאתה אומר לנבחרת לא להביא אותו, זה סיפור אחד. בקבוצה כבר היו בעולם דברים, שחקנים שהפסיקו לשחק בנבחרת, למכבי הוא חשוב.
כן. בוא נצרף עוד אוהד מכבי תל אביב, שנדבר איתו יותר על חול, אבל מעניין לשמוע גם את דעתו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אני כרגיל מסכים עם צביקה.
אהלן.
שרן זהבי מעבר יכולת, צביקה הזכיר 20 שערים בליגה, אבל זה 41 שערים
כן,
בכל המסגרות.
כן.
בגיל 37, ומנהיג, ואני חושב שגם ערן זהבי בעונה האחרונה, גם הבין...
שאפשר גם להושיב אותו על הספסל.
הבין את מגבלות הגיל שלו, הבין... אני, היה לי ברור לחלוטין שהקרע הזה, הנתק הזה, ייגמר בעוד עונה לפחות של... ערן זהבי... אם היה רוצה לפרוש, היה פורש בסוף העונה שעברה ומקבל את הכבוד שמגיע לו. יש לו עוד לפחות עונה 2 לתת, כמו שצביקה אמר, שרן ייני פרש, שרן ייני דמות
חשובה מאוד.
חשובה ביותר, וערן זהבי גם מנהיג וגם דמות לחיקוי,
ודבר איתנו, דבר איתנו על החלק הראשון שפתחתי איתו, שסטיואה בבוקרסט, זה כבר הולך להיות אחד המשחקים הכי חשובים של מכבי.
ואין הרכב.
והיום, מעבר לזה שאין סגל, אם היה שחקן מצוין בסגל, מילסון, הוא עושה רושם, אם הוא לא הגיע למחנה אימון בפולין, תשמע, אוזי, יכול להיות שגם הוא לא ימשיך, הבעיה הגדולה פתאום בסגל.
יש בעיה בסגל, אני חושב שמילסון, לא סתם, יש כאלה שבחרו אותו לשחקן העונה שנה שעברה, יש כאלה שאמרו שהוא רק הוא פנטסטי, הוא קצת גדול לגשר לנו, זאת אומרת, שחקן בגיל הזה, ביכולת הזאת, היה די ברור זה לא שחקן שישחק פה 5 שנים, שהוא יצא החוצה, ראינו שחקנים ישראלים, בוא נגיד, ברמה שלו ופחות, שיצאו, ושמעתי מה שאמרתם, תראה, אנחנו בבעיה, אנחנו במצב של מלחמה, אנחנו לא יכולים לצפות, כמו שאתה רואה במכבי כדורסל, שעוזבים וכו', אתה לא יכול לצפות בשחקן זר, בטח שרוצים אותו במקומות אחרים, והם יכולים להציע לו במקומות שהם לא פחות טובים מקצועית, לא פחות טובים כלכלית. מכבי לא יכולה לעמוד בדרכו, גם בגלל הקטע הזה שדיברתם עליו, שהם לא באמת יכולים להתעקש על כסף. זאת אומרת, אם זה מגיע לוופא, וופא לא סופרת אותנו, מכבי בבעיה. ומצד שני, תשמע, יש למכבי מאמן שהוציא סגל בינוני בקבוצה סרבית הכי הרבה שאפשר להוציא ממנה, מקום שני בליגה, מקום שלישי בליגה, מאמן צריך לראות איך הוא יהיה, אבל יש את כל הסיבות להאמין שהוא יכול.
בוא נאמר שאם המאמן עד לפני שבוע היה בעיה, פתרו את הבעיה, אין בעיה, אני חושב שהוא מאמן מתאים.
המאמן זה בחירה
טובה,
מצוינת, לא טובה, מצוינת לטעמי, ו... אני סומך עליו, אני חושב שיהיה בסדר, ואני אגיד לך יותר מזה. זה ברור שאני רוצה שמכבי יעברו את סטיארה, יגיעו לליגת האלופות, אבל בשנה כזאת, גם שלא מערכים בבית וכו', אם מכבי יפלו, נגיד שהם יהיו זה לא שלב בתים, אבל יודע, בשלב הליגה של הליגה האירופית או הקונפרנס ולא האלופות, לא קרה שום דבר.
כן. עוזי, אנחנו, בגלל שאנחנו חייבים לעשות עכשיו את פינת הווינר, אז אנחנו נעשה את פינת הווינר, ואחרי זה כמובן נמשיך איתך, כי אנחנו הולכים לדבר על המשחקים של הערב.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, הרבה מאוד, לפי הטלפונים והוואטסאפים שהייתי פה בחוץ עם צביקה ושני, המון טלפונים וואטסאפים בציפייה מאוד מאוד גדולה לצרפת בלגיה. עוזי, תכף נשמע אותך, או נשמע ממך מה מיוחד כל כך בשתי הנבחרות האלה שעד עכשיו יחזבו אותי קשות, אבל בוא ניתן רק את היחסים, כי לפי הווינר צרפת מועמדת לנצח, צרפת 1.75, טקו 3.10 ובלגיה 4.60. עוזי, צרפת בלגיה.
קודם כל, כמו שאמרת, שתי המאכזבות של הטורניר בינתיים לצד אנגליה, אבל אנגליה כבר ברבע גמר. אבל צרפת פייבוריטית.
פרימו אמר לי בשקט שאנגליה המאכזבת של רבע הגמר יכולה עוד לקחת אליפות.
כן, זה גם בגלל הגרלה, וכמו שפרימו כתב בטוויטר, וזה נכון, רק בטורניר, קבוצה נבחרת גרועה יכולה לקחת את הגביע, זה לא יכול לקרות בליגה, אבל זה הטורניר. צרפת מאכזבת, אבל צרפת יותר טובה, צרפת פייבוריטית, צרפת גמרה מקום שני, לכן היא נפגשת עם בלגיה, שגמרה מקום שני, בבית יחסית קשה. בלגיה בבית שהייתה מורה לטייל בו, גמרה מקום שני ככה, זה לא אותו דבר. הצרפתים עושים שינוי משמעותי במערך, לא רק ברכב, אלא במערך. דשאן עולה עם 4-3-1-2, הוא בדרך כלל משחק 4-3-3, או 4-2-3-1 עם חלוץ אחד, הוא עולה עם שני חלוצים, הם בפבט תורם, מוריד את דמבלה לספסל, גריזמן הולך לשחק מאחורי החלוצים, קצת כמו שבלינגהאם משחק בריאל מדריד, זה גם בגלל לנצל את מרכז השדה הבלגי טוב, ההגנה הבלגית פחות טובה, זה לנסות לנצל את הדבר הזה. הבלגי ב-4-3-3 הרגיל שלהם, לוקאקו ממשיך לקבל את הקרדיט במרכז ההתקפה, ז'רמי דוקו מצד אחד. תשמע, זה משחק שיכול להתפתח לכל כיוון, אבל אני חושב שהצרפתים צריכים לעבור, ו...
אתה אומר צרפת.
אני אומר, אתה יודע מה? אני אומר, כן, אני אומר צרפת ב-90 דקות.
אני מבין שתי הפחות טובות באליפות, צרפת עוד יותר טובה מאשר בלגיה שמאכזבת לחלוטין.
בלגיה ממש לא נבחרת טובה.
עם דה ברוינה ועם זה לא
מצליחים. לא טובה, היא צריכה היום ממש להתעלות בשביל לעשות תיקו ב-90 דקות.
אני הולך עם הווינר, אני עדיין חושב שצרפת יותר, יש לה סיכוי יותר גדול.
גם אני חושב צרפת, למרות שתי המאכזבות, פורטוגל סלובניה. פורטוגל 1.25, תיקו 4.75, סלובניה 9.85. בוא נעשה את זה עכשיו קצר, כי אנחנו חייבים לסיים את פינת הווינר. נמשיך את כל הווינר ואחרי זה את כל ההסברים. אוזי, תוצאה פורטוגל סלובניה.
פורטוגל
גם אני, צבי, פורטוגל, זאת אומרת אנחנו מקבלים...
סלובניה כל הכבוד לה, עשתה הופעה יפה, אבל פורטוגל יותר טובה.
סלובניה...
עוד מעט, אוזי, אנחנו חייבים לסיים את הווינר, עוד מעט אנחנו כמובן נפתח את המשחק הזה, אני מבטיח לך, קופה אמריקה, רק תוצאות חברים, ארצות הברית, אורוגוואי, אוזי?
תיקו.
אני הולך על אורוגוואי.
אורוגוואי, אני הולך על אורוגוואי.
בוליביה, פנמה?
בוליביה.
אני פנמה, צבי?
אני בוליביה.
פנמה בגלל השוער של מכבי תל אביב. בואו נסיים את הווינר ונמשיך.
אולי נחזיר אותו, תחזר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אוקיי, אוזי, התחלנו עם פורטוגל סלובניה, זה נראה שסגלים לא שווים, עם כל הכבוד כמו שצביקה אומר סלובניה.
תשמע, סגלים לא שווים זה לא, אז ראינו אתמול את סלובקיה, אנגליה, אתה יודע... סלובקיה, אם לא הגאונות של בנינגהאם והווינריות שלו, אז כולנו היינו מדברים היום רק על דבר אחד ולא על שום דבר אחר. סגלים לא שווים, תראה, סלובניה עשו 3 תוצאות תיקו, 2-2 אחרי 3 משחקים בהפרש שערים. ששקו, בנג'מין ששקו מלייפציג, שהוא חלוץ פנטסטי, הוא הטיילר לי גולנד, כאילו גם היה בזלצבורג, עכשיו בבונדסליגה, נראה כמו הולנד, עדיין לא הגיע לטורניר. קשה לי לראות את סלובניה, אתה יודע, מול פפה ורובן דיאס ואת ההתקפה הפורטוגלית שהיא פנטסטית, נכון שלסלובניה יש את אובלק, אבל קשה לי לראות את סלובניה עושים סלובקיה או אפילו גיאורגיה שמובילה לספרד. אני חושב שזה
לא... ספרד היו עם שקט נפשי גם ב-1-0.
לא, ברור, אבל אני אומר, גיאורגיה הובילו כמו שמובילו נגד פורטוגל, אמרת וואו. אני חושב שזה יהיה, לא רוצה להגיד חד צדדי, אני חושב שפורטוגל ינצחו יחסית בקלות.
ואז אנחנו מקבלים ברבע את צרפת נגד פורטוגל?
צרפת נגד פורטוגל, הגמר של לפני 8 שנים, וברבע השני של אותו חצי, ספרד גרמניה, זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה 4, אולי 4 נבחרות הכי טובות של
ה... בדיוק. לכן דיברנו על זה, לכן אמרתי שאנגליה, בגלל הצד שמאל שלה, זה יכולה להגיע עד הסוף.
אנגליה יכולים לפגוש את צרפת בחצי, עכשיו צרפת עברו בגלל שגם הוא מקום שני, אנגליה יכולים להגיע לגמר בלי לפגוש אף נבחרת גדולה, זאת אומרת מקסימום שווייץ או אוסטריה, שעם כל הכבוד, הן נבחרות טובות, אבל זה לא מה שאתה מצפה, וזה בעיה, זה בעיה של טורניר ובעיה של הגרלה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים.
בואו נדבר על ספרד. אתה יודע, כמו שאנחנו מזכירים את צרפת, בלגיה ואנגליה, הכי מאכזבות לאורך הטורניר, ספרד, היא ממשיכה משחק אחרי משחק, ואנחנו נהנים מאוד ממנה.
גמרי, ספרד, כיף לראות אותה, גם שהיא משחקת פחות, אתמול היא החזיקה המון בכדור, זה היה די ברור, כי הגיאורגים הלכו על מתפרצות, אבל גם היו משחקים שהיא יחסית לא החזיקה בכדור, אלא שיחקה יותר על הקיצונים, תשמע, למין ימל וניקו ויליאם, ושתי שחקנים...
איזה תענוג.
זה מגדר הרגיל. תענוג, למין ימל, קצת קשה לקלוט, שזה ילד בן 17, זה ילד שגומר עכשיו כיתה י' א',
תגיד, זה אמיתי? זה אמיתי שהוא הביא שיעורי בית לחול, או שסתם הסתלבטו?
זה לא רק אמיתי, היה עניין שבגלל יש עניין של חוקי תעסוקה בגרמניה, שהם מאוד מאוד קפדניים, שהיה בהתחלה העניין שאמרו שכנסו את נבחרת ספרד, כי מתחת גיל 17 אסור לך לעבוד אחרי 11 בלילה, ומשחק של ספרד ב-10 בלילה, אסור לו כאילו זה. אז בסוף ירדו מזה, כי זה כמובן מגוחך. אבל כן, זה עד כדי כך, הוא הביא שיעורים, ותשמע, הילד הזה, אתה יודע, היו גם אנסופטי וכאלה שבגיל הזה חשבו שהם יהיו לאו מסי, והם כנראה לא יהיו, אבל הילד הזה יכול להיות... באמת שחקן ברמה בלתי רגילה, וורד קלאס אמיתי.
אני רוצה להגיד לך, מדברים על הקישור, כולם מזכירים את הקישור הפנטסטי שזכה בשלושה תארים רצופים, צ'אבי, אינייסטה, בוסקץ, והיום אני רואה את רודרי ופדרי, ואיך קוראים לשלישי ששחק בפריז, ששם גול אתמול.
וויליאמס.
לא, 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 לא מדבר על הקיצונים, על הקשר, לא חשוב. פאביאן רואיס. אבל תשמע, מה שהשתנה בנבחרת ספרד, זה כמו שאתה אומר, גם מחזיקים בכדור, גם הכל, ואז מבודדים שני קיצונים כאלה, זה יכול להוביל את ספרד בצורה בלתי רגילה.
אני מסכים, תשמע, בזמנו, אתה יודע, צ'אבי אינייסטה בוסקט, שגם באו מאותה קבוצה, ברצלונה הגדולה, זה היה לב הנבחרת. היום, יש לספרד קישור טוב, יש לה קיצונים, יש לה גם עומק, אתה יודע, אתה ראית את במחזור השלישי של הבתים, פורטוגל למשל, שיחקו עם הרכב שני והפסידו. ספרד שיחקו עם הרכב שני נגד אלבניה, ניצחו ולא הרגשת, לא הרגשת שיש הבדל גדול בצורת משחק, כי זה אותו סגנון. ספרד בינתיים, לגמרי הנבחרת הטובה של הטורניר, אבל תשמע, גרמניה ברבע גמר, המערכת, וגם גרמניה טובה, זה משחק שאשכרה היה יכול להיות הגמר.
כן, עוזי, בואו כמה מילים על אנגליה, סלובקיה, אתה יודע, דיברנו קצת בווינר, ועל אכזבה והכל, תשמע, לקחת קבוצה כמו סלובקיה, שכל המשחק מתגונן את 96 דקות, תשמע, איזה בומבה.
תשמע, אני חושב באמת, יש לאנגליה מזל, יש לסאוטגייט מזל, שבלינגהאם הוא כזה ווינר מטורף. זה פעם שישית העונה, שבלינגהאם במדי ריאל או אנגליה, כובש שער שהוא שער ניצחון או שער שוויון מכריע, אחרי דקה 92, זאת אומרת, חזק בתוך זמן פציעות. סאוטגייט, עזוב, דבר, אתה יודע, עזוב קרלו אנצ'לוטי, פפ גוארדיולה, יורגן קלופ, ז'וזה מוריניו. אני אומר לך, שמאמן נבחרות סביר, אתה יודע מה, אם רן בן שמעון מאמנה בתבחרת אנגליה, היא משחקת הרבה יותר טוב, לא יודע מי מגיע יותר רחוק, כי בינתיים זה, גארת סאוטגייט, לוקח פה סגל, אולי סגל האנגלי הכי טוב ב-30 שנה האחרונות, ובשמרנות שלו ובקיבעון שלו, מחרב את הסגל הזה.
וכמה טובים הוא השאיר בבית.
ואני לא מדבר איתך על זה שמישהו לא לקח, זה גם נכון, זה להשתמשו
וכולי. רשפורד, אתה לא לוקח לאליפות אירופה?
לא, אני...
רשפורד זה בסדר, רשפורד
עד עונה... לא, הפסקתי לדבר על המאמן הזה, שכל השחקני התקפה ששיחקו בשלושת המשחקים הראשונים היו קטסטרופה, עוד מחצית אתמול קטסטרופה, ופלמר וגורדון עדיין על הספסל, תשמע, אסור היה לו לאמן את תבחרת אנגליה, אבל מי אנחנו שנדבר עליהם?
נכון,
עוזידן, ספורט הארץ, תענו כתמיד, תודה.
ביי.
סלמרגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
תשמע, אני מה זה חושש, כל הזמן המחמאות, ומשחק אחרי משחק היא הכי טובה בטורניר, היא מקבלת את גרמניה, ספר לנו מה אומרים בתקשורת בספרד על הנבחרת הנהדרת הזאת.
קודם כל, כבר מבינים באמת שכמו שאמרת, לפי גם הנתונים, כאילו הקבוצה שהם עם הכי הרבה ביתות, הכי הרבה הרצגת כדור, הכי הכל, 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 זה ספרד, ודבר מאוד חשוב שבתקשורת, לפחות גם אני, מה שקראתי וראיתי, זה שגם ספרד הוכיחה שגם ברגעים קריטיים, כלומר, בגול הראשון, בגול עצמי, זה גול הראשון שאונאי סימון סופג, אז גם אז ספרד המשיכה, לא הלכה אחורה, לא באמת הייתה בדיכאון, אלא ממש המשיכה, וזה באמת קבוצה שיש הרבה אופטימיות, למרות שכמובן אף פעם בהיסטוריה ספרד לא ניצחה, בוא נגיד, המערכת בבית ביורו, וזה גרמניה יום שישי, זה כמובן הקבוצה אולי הכי 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 לא רצויה עבור דה לה פואנטה.
נכון, ספרד גרמניה, אבל אתה יודע מה אני אומר? שבשביל לזכות ביורו, היית צריך לעבור נבחרת ענקית אחת, לפחות. אז אם זה חצי גמר או גמר, הפעם זה רבע גמר, אבל אם ספרד באמת היא הטובה ביותר, ולדעתי היא טובה מגרמניה, עם כל הכבוד לבית של גרמניה, צריכה לעשות גם וי על המשחק הזה, סל.
כן, לא רק גרמניה, אחר כך אם הכל הולך כמו שצריך.
או צרפת או פורטוגל, כן.
זה הכל קשה, זה הצד הקשה.
הצד הקשה.
הצד המאוד קשה, ואני חושב שבעשרה משחקים נגד גרמניה, ספרד הרוב היא מנצחת או לא מפסידה, אבל במשחק יום אחד, משחק אחד, הכל יכול לקרות, הכל פרטים הקטנים, פתאום כמו שראינו שנורמן עם השאר עצמי, כל דברים האלה, אבל באמת ספרד שהיא קבוצה מאוד מאוד צעירה, ראינו אתמול אפילו כמעט לא חוקית, מבחינת הגיל שלהם, הילדים, זה קבוצה שהיא בנויה לטעמי למונדיאל בעוד שנתיים, לא למשחק הזה, אבל זה חושב שכאילו הגיע, נראה לי שהשחקנים הגיעו ברגע הכי 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 טוב, ברגע הכי באמת קריטי, שחקנים כמו ניקו וויליאמס או ימין למעלה שהיה להם עונה לא טובה כל כך, והם פתאום עכשיו מרגישים שזה התחרות שלהם, וכמובן בקישור עם רודרי שהוא באמת מדהים, פאביאן, באמת קבוצה טובה.
אבל הם לא מצליחים להביא מספר 9 צעיר חדש.
אני מחזיק מהחלוץ של ספרד.
אבל הוא לא...
אבל אתה יודע, לא, אני אגיד לך משהו, צביקה, שנייה, סל, אני אומר לך, שאתה משחק בנבחרת כזאת שמאוד אוהבת את הכדור, אתה צריך
לקבל... פחות צ'אנסים.
כן, אתה צריך לקבל ברגע אחד ולהפקיע, הוא לא, הרי הוא לא שותף למסירות, לפסים, לפתיחות, נכון? מה אומרים שם על החלוץ של ספרד?
כן, תשמע, מורת תמיד, לא משנה מה, לא משנה איזה קבוצה, תמיד הייתה, היה בוויכוח, יש כאלה שומעים שאוברייט, יש כאלה שומעים שאפילו הוא חייב לקבל יותר.
לא, אבל הוא נשאר מהדור הקודם, ופה גידלו המון שחקנים צעירים בכל התפקידים, ובתשע אין לו פה מישהו במקומו.
הבעיה שהוא לא, בוא נגיד, הוא בין הדורות, כלומר, הוא היה הילד בין הדור הזהב,
כן.
ופה הוא כמובן המבוגר של, הוא כבר הסבא של למין ימל, יכול להיות הסבא כן. שלו, אבל כן, מה, אם היה חלוץ כמו דוד ויה, אז היה ספרד היה כמובן מושלמת, אבל למרות הכל, ספרד היא, אם עושים את השוואה, מה שהיה לפני כמה שנים, במונדיאל וביורו, הקבוצה הזאת היא מייצר יותר הזדמנויות, הרבה יותר הזדמנויות, ולטעמי יותר ישירה, יותר אפילו קבוצה, יותר חשמלית, אפשר להגיד, במרכאות, מהטיקי טאקה המפורסם.
בוא, הזכרת את שני הקיצונים, גם ימל וגם וויליאמס, אני חושב שזה השינוי הכי גדול של נבחרת ספרד, לבודד את השניים האלה, הם מצוינים, גם בשליטה בכדור, גם בסכנה בתוך הרחבה, זו הברקה, נכון? זה נחשבת הברקה למאמן, לקחת את שני הצעירים האלה, לשים אותם בכנפיים של ספרד, זה עשה את ספרד נבחרת הרבה יותר טובה.
כן, אבל גם זה, בוא נגיד, לפואנטו כמובן מאמן מצוין, וזה חשוב מאוד שהוא לא מאמן שמייצר בלגן, אלא מאמן של קונסנסוס, אבל דיברנו על ניקו וימין, זה שני שחקנים שבאמת לא משנים מי היה מאמן, היו שמים אותם, כי א', הם באמת באמת בכנף, הם הכי טובים, ימין ראית בברסה, שיחק כמעט כל המשחקים, וגם ניקו שהוא באמת... יכול להיות מאוד, מדברים הרבה שהוא יהיה חבר של למעל בברסה שנה הבאה, נראה כמה מחיר והכסף.
כן.
אבל אין לי מישהו, כאילו יש את פרן, יש כל מיני שחקנים, אולמו שהוא מעולה גם.
כן, אולמו נכנס פנטסטי אתמול. אוקיי, נסתפק בזה, סלה מרגי אל מונדו, תודה רבה, אלווי ספרד זוכה. תודה.
יאללה, ביי.
ביי ביי. עכשיו אנחנו עם שרון ניסים, ספורט אחת, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
תשמע, אני חייב לומר לך... מאוד רציתי שאנגליה תעוף. הצעקה שלך בשוויון, כמעט נגחתי בחדרך הטלוויזיה, אבל זו חוויה בלתי רגילה, שרון.
האמת היא, אבל היה גול גדול.
רצית לומר, צביקה?
היה גול גדול.
כן, היה שער שיכנס לפנתיאון של משחקי היורו, מה שנקרא לדורותיהם. כן, אנגליה לא שיחקה טוב. בוא, אנגליה את הביתה הראשונה למסגרת עשתה במספרת הזו של ג'וד בלינגהאם, אז אי אפשר לומר שהיה לה משחק טוב בשום צורה, אבל אתה יודע, העולם, לא הייתי אומר נחלק חצי חצי, אבל בטח אירופה יש את כל אלה שרוצים שאנגליה תיקח סוף סוף תואר, ויש את כל אלה שמאוד מאוד נהנים לראות אותה מודחת כל פעם.
אבל עם היכולת הזאת היא לא יכולה לקחת תואר, רק במזל.
אני אומר מה שצביקה אומר, אני מסתכל רק על היכולת.
אני לא רואה אותם עוברים את שוויץ, באמת. אבל שוב, בפוטנציאל האיכותי שיש לנבחרת הזו, היא מסוגלת להגיע למקום הזה. השאלה אם תצליח לממש את הפוטנציאל שלה. בינתיים זה לא קרוב אפילו לחצי מהפוטנציאל שיש לנבחרת האנגלית.
אתה יודע, אתמול, ב-2-1 בהפסקה בין הערכות, הוא הוציא את בלינגהם ואת קיין, זה עלה לו כמעט בהפסד, אם הוא היה מפסיד, הוא היה שחוט, היו שוחטים אותו, לא מגיע לאנגליה.
תקשיב, אם הוא היה מפסיד, לא משנה מה הסיבה, חילופים, לא חילופים, הוא היה חוזר על שיפוט חזרה ללונדון, זה לא משנה. אבל אני לא חושב שכרגע האנגלים יכולים להיות מעודדים ממשהו שקרה במשחק הזה. אולי מהעובדה שבלינגהם נתן שער באמת גדול, אולי זה גם ישחרר אותו באיזושהי צורה להפגין את היכולת שלו, כי היה לו משחק חלש אתמול. גם לו, גם לארי קיין, לכולם, לא היה שחקן אחד באנגליה, בטח בפן ההתקפי, שאנחנו יכולים להגיד, תשמע, הוא לקח את הכל עליו. אין, לא, לא היה כזה. אבל התחבר להם, כי סלובקיה הייתה באמת, ב-20 דקות האחרונות, מוטשת, פשוט מוטשת. אז בסוף הגיעה גם הטעות.
תגיד, אמרת, אני משוכנע שהיא תפסיד, לא, לא אמרת משוכנע, אמרת, אתה לא תופתע.
לא משוכנע, אמרתי, אני לא בטוח שעובד, כן, אני ממש לא בטוח שעובד.
ואתה יודע איך אני רואה את זה? בגלל שהיא מתקדמת עם יכולת מחפירה, אני רואה אותה מגיעה לגמר, עם היכולת המחפירה הזאת. וזה רק בכדורגל יכול לקרות.
הנבואה שלך טובה כמו הנבואה שלי, כמו מי שיגיד שמחר, לא יודע, אין לנו שום באמת יכולת. אתה יודע מה, יש את מחר שמינית גמר של הולנד, שזה בדיוק הצד של אנגליה.
כן.
אני אומר לך שאני לא בטוח שהולנד עוברת.
הולנד?
לא בטוח שהולנד עוברת. כן, זה לכאורה היריבה הקשה, so called, עד הגמר מבחינת האנגלים. על הנייר, אתה יודע, מבחינת השם. לא בטוח שהולנד עוברת, כמו שאני בכלל לא בטוח שאנגליה עוברת. אני לא בטוח שלא נראה בסוף איזה שוויץ טורקיה בחצי הגמר.
וואו. תשמע, בסוף נקבל גמר בברלין, שתי נבחרות שלא חלמנו עליהן בכלל. זאת אומרת, מהצד...
אחת אתה חלמת.
לא, אני... ברור. מהצד האחד נקבל נבחרת גדולה, אבל אם למשל אוסטריה או שוויץ או טורקיה יגיעו מהצד השני, זה גמר שאף אחד לא ציפה לו. לזה אני מתכוון.
נכון. אתה בהחלט צודק. וזה לא תלוש מהמציאות. זה ממש לא תלוש מהמציאות, כי הצד הזה של ההגרלה, עם אנגליה ועם שוויץ ועם אוסטריה ועם טורקיה ועם הולנד, אין פה פייבוריטית, בטח לא ביכולת, אולי בשמות, אבל השמות, כמו שאתה יודע, לא לוקחים אותך לשלב הבא, צריך לשחק כדורגל, צריך לשים את הכדור ברשת, ובינתיים, דווקא אלה לכאורה הנחותות בצד הזה עושות את זה יותר טוב מהגדולות.
יופי, שרון ניסים, תמשיך ליהנות ולהבין לנו שידורים כאלה, והמון המון תודה, ערך טוב.
גולים כאלה.
כן, אני לא חי על הגולים, אני יכול רק לשדר אותם כמו שצריך, אבל גולים אני לא חי. היום אנחנו בדרך לפרנקפורט, עם המשחק של נבחרת פורטוגל מול סלובניה.
יאללה,
אם תרצה אימור קטן, היום תראה הצגה של פורטוגל,
אמרתי,
ואולי גם סוף סוף רונלדו יפקיע.
אמרתי גם שפורטוגל תנצח 2-3-0. יופי, שרון ניסים, המון המון תודה, בהצלחה.
כל טוב חברים, ביי ביי.
יורדים לכדורגל שלנו, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, ויינט, אהלן, ערב טוב. הייתי אמור לפתוח איתך על ערן זהבי, אבל ההתפתחות האחרונה, תעשה לנו סדר עם מילסון, לא הגיע למחנה אימון, וזאת מכה שאף אחד לא חשב עליה.
כן, יש עכשיו, אתה יודע, פעם הציור של ג'קי, איפה הילד?
כן.
עכשיו זה הציור של מילסון, לא יודעים איפה הוא. היה אמור להגיע למחנה אימונים, בשלב הזה, למרות שמכבי כבר נחתה בפולין, הוא עדיין לא מגיע. גם שחקנים שמעסיק לך לדבר איתו, הוא לא ממש עונה להם. ובמקביל גם מכבי תל אביב וגם הסוכנים של מילסון וכולי וכולי קוראים את מה שקורה, מה שכתוב בתקשורת, מה שמפורסם בתקשורת היוונית לגבי האפשרות שהוא יעבור לאייק אתונה. לא ידוע לי כרגע על משא ומתן שמנהל את אייק אתונה מול מכבי תל אביב, אבל לפחות התקשורת היוונית מציינת כבר שהוא קיבל הצעה של 2 מיליון יורו, והכי גרוע מכל
הסיפור, שכר 2 מיליון.
שכר.
וכמה הם רוצים לשלם למכבי?
זהו, זה עדיין לא... אני יודע, זה עדיין לא אוכל מסע ומתן, אז אני לא... בוא נגדיר שמכבי תרצה לפחות בין 8-10 מיליון לגבי מילסון. אבל הבעיה הכי גדולה שמילסון לא רוצה להיות במכבי תל אביב. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם הסוכנים שלו וגם הוא בעצמו עושים את הכל כדי לא להגיע בכלל לסיפור.
אתה יודע, בעניין הזה, צנצי, אני חייב להגיד לך שאתה אומר עכשיו מילסון לא רוצה להישאר במכבי תל אביב. אני חושב שלפי השנה האחרונה, מילסון נתן לי תחושה שהוא הגיע למקום שהוא כל כך אוהב, הוא היה כל כך דומיננטי, הוא היה חבר עם... תקשיב, דיברתי עם שחקנים של מכבי שהוא נפגש איתם בערבים, ברוחות, בזה, תמיד צחוקים וזה, פשוט הרגיש תל אביבי, הוא הרגיש, אבל תראה מה קורה סוף עונה, שיש הצעה כספית שיכולה לסדר אותך לפחות פי שניים, פי שלושה ממכבי תל אביב, הכל נעלם.
תראה, גם יושב לידך מאמן גדול, שאימן מכבי תל אביב, כדורסל, וגם לורנזו בראון, וגם בולדווין, וגם קולסון, וגם ניבו, הרגישו הכי כיף פה בעולם, והכי מחוברים למכבי תל אביב, והכי כיפים והכל, קיבלו הצעה יותר טובה, שכחו את מה שקרה פה,
בוא נגיד שמכבי היו מעלים לו את השכר, הם לא יכולים לתת לו 2 מיליון, גולדר לא ייתן לו 2 מיליון דולר לשנה, אבל מנצלים פה כולם את האפשרות ללכת לוופה, וופה, פיפה, בגלל ללכת פה ממצב מלחמה, זה כל האחרת אני מתעקש שהוא יגיע, אבל אתה לא יודע, אתה הולך פה לבוררות, יכולים לדפוק אותך, זה מצב מלחמה, כמו באוקראינה, כמו שסולומון עזב את שכתר.
אבל אין עדיין תקדים של שחקן זר שכבר פנה לפיפה.
נכון.
וטען שאני לא רוצה להמשיך פה כי אנחנו במצב מלחמתי. אז אני לא יודע אם זה משהו שבהכרח יתפוס.
לא, צביקה מתכוון, אני לא חושב שעדיין לוקחים אותנו כמו מלחמת רוסיה-אוקראינה, ששחקנים, כן, שוופה יכלו כמו את מנור סולומון לשחרר לקבוצה, ואי אפשר לה, אני לא יודע אם עדיין אנחנו שם, אבל אתה יודע מה, בוא נמתין עם זה, אני רק רוצה להתחיל, לשאול אותך עם מה שהתחלתי לדבר עם צביקה ממש בתחילת התוכנית, שאנחנו מדברים כל שנה צנצי על העניין הזה שחסרים שחקנים, זה הפעם יש לזר אחד את עדו, שגם הוא לא
מתוכנן,
וגם הוא לא מתוכנן להרכב הראשון, וכל החבר'ה של האולימפית, אגב, עכשיו מתחיל המשחק האולימפית נגד מכבי חיפה, אנחנו נעדכן בשערים, וזה מצב סטיהו הבוקרסט, המשחק הכי חשוב של מכבי כבר בתחילת העונה, צנצי, איך הם באים למשחק הזה?
תשמע, אני עוד פעם, אני קשה לי לבוא בטענות, כי אתה יודע, כמו שאתה רואה שדיברת עם צביקה, אז דיברנו גם עם צביקה, ונדבר איתך על הנושא הזה שבאמת אנחנו מצב מלחמתי, וקשה להביא לפה שחקנים. אבל בוא, בשורה התחתונה, והנבחרת הצעירה, כמו שאתה אומר, אבל בשורה התחתונה, בוא, מכבי תל אביב יצא למחנה אימונים הבוקר, עם כל הכבוד לערן זהבי, עם סגל שהוא לא סגל, עם ארבעה שחקני נוער, עם שחקנים שברור שהם לא ממשיכים בחלק, להיות חלק מהסגל, כמו רוי, כמו, סליחה, נדב נידם ומתן חוזז.
ויונתן כהן.
הם ביוצאים.
אולי יונתן כהן.
ואנחנו יודעים ש... אתה יודע מה, הוא לא בסוף יונתן כהן נשאר כי הוא שני
אומרים
שחקנים.
אומרים שהמאמן לא הזה לוקח שחקנים ומרים את הרמה שלהם ומכניס אותם לכושר, בוא נראה.
יכול להיות.
במצב הנוכחי.
אתה יודע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה כבר פעמיים בתוכנית, וגם עוזי דן אמר שהוא מוצא, קודם כל אין לי מילה להגיד, רבע מילה להגיד על המאמן, כי סרבי, לא, אני רק אומר, קניתי לילד שלי, הילד שלי הוציא רישיון נהיגה, אבל אין לו אוטו, הוא צריך להוכיח את, עם השחקנים.
יונתן כהן, אולי הוא יכול להחזיר אותו לקרוקשר, כי יונתן כהן צריך להיות יותר טוב ממה שהוא הראה בשנתיים האחרונות, אבל גם לא נתנו לו צ'אנס.
נכון.
אם הוא ייקח אותו ולא יודע מה, אז לאן הוא ייקח אותו? כאילו בשורה התחתונה זה יכול להיות, לחזור להיות שחקן רוטציה במכבי תל אביב, לא משהו שהוא מעבר לכך. מכבי תל אביב נמצאת, אני לא זוכר קבוצה ישראלית שיוצאת למחנה אימונים, לקראת מוקדמות ליגת האלופות, תראה גם, הפועל באר שבע יצא עם שחקנים ואין בה כלום.
וואו, ראיתי את הסגל של באר שבע,
אבל היא לא לקראת משחק נגד סיהו הליגה האלופות באר שבע.
בדיוק, הפועל באר שבע עוד פעם בסוגריים, פרוט ולא יודע מה, כל השחקנים האלה, אפילו גיל כהן הלך לבית ירושלים ולא לפועל באר שבע, אבל אני אומר עדיין מכבי תל אביב היא הקבוצה הישראלית שהייתה אמורה להיות ברמת הערכות שונה לגמרי.
נכון.
אתה יודע מה, אני שם לגמרי את הכוכבית של המלחמה ואת הקושי והכל, עדיין גם מילסון, יכול להיות שאנחנו הולכים לראות שחקן זר שני משמעותי, אם אתם זוכרים את מה שהיה עם...
פריצה,
שהיה במכבי תל אביב וברח להם לבלגיה, לך תדע אם עכשיו הוא גם לא מתחיל לברוח. כרגע הוא לא מגיע, והסוכנים שלו מעוטטים, הוא לא רוצה לחזור. אם אתה שואל אותי, אני רואה את זה שמרבית הסיכויים שהוא לא יהיה במכבי תל אביב.
בוא נעשה סדר עם ערן זהבי. שמעתי אותך היום עם צביקה, וכאילו אפילו צחקת כזה ואמרת אני הייתי בטוח שבסופו של דבר. אני אגיד לך איפה אני הסתכלתי. אני הייתי...
מישהו מאיתנו לא?
לא, אז אני רוצה להגיד לך את הצד שלי, למה אני לא הייתי בטוח כמוך במיליון אחוז. זאת אומרת, בסוף העונה בא ערן זהבי אומר, אני רוצה לקחת הזמן שלי, נכון, רוצה להתייעץ, כן, לא, לא, כן, סבבה, זה שלא. אבל אז שהגיע הציטוטים של רונן קצב ואבי זהבי, אח שלו, שלא הזמינו אותנו, לא דיברנו איתו, הוא לא יגיע לאימון פתיחה, אמרתי, רגע.
רגע, אני אגיד לך משהו.
זה לא תלוי בערן זהבי כבר.
אם בשיחה עם גולדר, שהייתה ההיא לפני זה, היה אומר לו, אותו שכר כמו השנה, לא, אין בעיה, כמו שנה שעברה, לא היה בעיה בכלל.
מה זאת אומרת? לא, לא, לא הם שלום לו מיליון מאה.
לא, אם גולדר היה אומר לו, אותם תנאים.
אה, גולדר היה אומר לו.
אז הוא לא חושב.
אז הוא לא היה נוצרת בעיה.
אז רגע, אז להפך, אז אני שואל את צמצי, אם הורידו לו ל-700 אלף יורו, שזה 400 אלף...
עדיין מכובד.
אגב, זה לא 700, זה
600-650,
אבל בסדר.
בסדר.
אני אגיד לך משהו, רוצים להראות דרך התקשורת, שהוא המרוויח הגדול ביותר בכדורגל הישראלי.
אוי אוי אוי.
עדיין 700 והכל. הכל בסדר. אני אומר לך שהסכום הוא הרבה יותר נמוך. הוא אזור 650, אולי אפילו 600. זאת אומרת, עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. תחשבו שפזן זהבי הוא שחקן העונה, פלוס מלך השערים יחד עם דין דוד בעונה שעברה, ועדיין מכבי תל אביב בא מורדה ל-40-45% מהשכר.
אני איתך, אני איתך. אני אמרתי שאני לא נעול על זה. אתה יודע ששחקן אומר בסוף העונה, צמצי, אני אחליט, אני אקבל את ההחלטה, אני עדיין לא יודע, זה כאילו רק הוא מחליט, כאילו הוא רק צריך לתת את התשובה למכבי. זה לא היה הסיפור.
אני מבין שהתקשורת באמת, או חלקה, מנסה לשמור את כבודו של ערן זהבי וכל הדברים האלה. אבל אני לא זוכר מקרה, אתה יודע מה, אפילו לא באירופה ולא בעולם, ששחקן מלך השערים... מורידים לו 45% מהשכר. אני לא מכיר דבר כזה.
אני לא...
אין דברים כאלה. ויתרה מכך, אני אומר לך פרימו, ואני אומר את זה, אני גם פרסמתי את זה. הוא כבר סגור מלפני... מה זה סגור? רמת השכר שלו ידועה בהצעה שנתן לו מיץ' גולדר כבר לפני חודש וחצי. עכשיו, יתרה מכך, זה שקצב ואח שלו וכל הדברים האלה מוציאים עכשיו, לא נועל מסור מתן, נכון. גולדר בא, נתן הצעה, אמר לו, תקיטור לי, וזהו. זה גולדר, ויאמר בזכותו של גולדר, עדיין ערן זהבי מקבל שכר בפלא, 600-650 אלף דולר, יורו, זה נהדר לשחקן בגילו והכל, אבל אני אומר שהסיפור הרבה יותר גדול, ממה שמנסים לצייר אותו בשורה תחתונה, אני לא מכיר כוכב כדורגל, מלך שערים, שחקן עונה, שורידו לו למעלה מרבים אחוז מהשכר.
אתה צודק 100%, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, תודה, נדב.
יאללה, ביי.
אנחנו עם שלמה וייס, וואלה ספורט, ערב טוב שלמה.
וואלה, ערב טוב.
אמרנו שהתחיל משחק חשוב גם למכבי חיפה, גם לנבחרת האולימפית של גיא לוזון, משחק אימון של שתי הנבחרות, עשה לנו סדר מכבי חיפה עד עכשיו, שום דבר לא זז מבחינת שחקנים משמעותיים.
אז אולי.
כן, כמו שצביקה אומר, איתן אזולאי יהיה במכבי חיפה, כמעט בוודאות, 98%.
אבל אני רואה שבינתיים פה דוגורנו עושה בעיות.
לא נורא, לא נורא, אמרתי לכל אלה
ש... גם אם סוף לא יהיה חלק מהעסקה, איתן אזולאי תהיה עסקה עם מכבי חיפה.
גם אני חושב, ובואו לא נדבר יותר מדי על סוף, אנחנו מדברים עליו כאילו זה, הוא לא שחקן שיחזק את נתניה. מה עוד יכול להיות, שלמה?
למה נתניה מסכימה לקבל אותו?
לא, נתניה רצתה אותו, אבל כרגע סוף מעדיף או למצוא קבוצה בחול בשלה או להישאר במכבי חיפה. צריך להגיד שמכבי חיפה הבהירה לו שהוא כנראה לא יצא למחנה, גם אם הוא לא יסכים להצעה מנתניה, נראה לי זה סוג של מנוף לחץ, אבל זו ההחלטה, אז ככה שבאמת סוף ככל הנראה לא יהיה במכבי חיפה, שאלה אם יהיה במכבי נתניה או מקום אחר. אבל כמו שאמרת פרימו, אין עדיין חיזוק רציני מלבד איתן אזולאי שאמור להיות במכבי חיפה. מכבי חיפה רוצה עוד זר מאוד משמעותי בעמדות הכנף שיכול לשחק גם כעמדה 10, רוצה עוד שחקן להגנה, זה חשוב לה, אז בהחלט יש למכבי חיפה עוד הרבה הרבה מה לעשות.
אני חושב שאיתן יכול מאוד לעזור, אני מכיר את איתן מצוין, שלמה, ותשמע, יש, נכון, יכול להיות שבפתיחה אלי מוחמד ומחמוד ג'אבר יהיו שחקני הרכב הראשון, אבל הוא בדיוק שם, למקום הזה, זה ליגה קשה, זה אירופה, זה פציעות, חושב שברק...
אתה צודק, היינו שנה שעברה, שמכבי חיפה, בסופו של דבר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, קבוצות שמשחקות באירופה, חייבות סגל עמוק, יש הרבה פציעות, אלי מוחמד זה לא סוד, קשה.
כן, אבל יש בעיה להביא זרים, יש בעיה להביא זרים, בטח טובים.
חד משמעית, חד משמעית, יש בעיה קשה, וגם זה מכבי חיפה עושה הכל כדי להשאיר את לפחות את ארבעת הזרים שלה, מלבד שואו שהם רוצים שיעזוב, אבל קשה, קשה מאוד להביא זרים, מכבי חיפה רוצה להביא שני זרים, אחד בעמדת הכנף, אחד אולי בעמדה אפילו קדמית יותר, אבל בסופו של דבר קשה מאוד להביא זרים, ומכבי חיפה תצטרך להתבסס כמעט לגמרי על הסגל של שנה שעברה.
אם אני מסתכל על שני זרים שכן היו בסגל בעונה שעברה, אז שואו כנראה ברק בחר לא מחזיק ממנו, כנראה מחפשים לו קבוצה, ועשה לנו סדר עם אבדולאי סק, קרה לו מקרה טרגי, מה חושבים בחיפה, שהוא יגיע, לא יגיע?
מכבי חיפה נותנת לו את הזמן שלו, בכל יום ששיחות איתו, ממה שמעריכים במכבי חיפה, אבל ברור שאי אפשר לדעת ב-100%, מעריכים שהוא יגיע בסופו של דבר, שהוא כן יחבור, לא יודעים אם להגיד אם זה לקראת סוף המחנה או אחריו, אבל אין ספק, יש פה אישו מאוד רציני, בטח בימים שאנחנו יודעים ששון גולדברג עם הנבחרת האולימפית, ולמכבי חיפה כרגע, בלמים טבעיים, יש לה רק את שימיץ' ואת רמי גרשון צריך להזכיר.
תגיד לי, צייצתי בטוויטר שאם מילסון לא ממשיך במכבי תל אביב, זה החיזוק הכי טוב של מכבי חיפה, אתה זורם איתי?
לא, לא, זה שחקן די, השאלה מה יביאו במקומו, אתה יודע, אבל כן, זה חיזוק, לא יודע אם חיזוק, אבל...
חיזוק, אם אנחנו חושבים...
משמעותי מאוד למאבק ביניהם.
בדיוק, אם אנחנו חושבים שזה גם בעונה הבאה, או מכבי תל אביב או מכבי חיפה, ואתה לוקח את השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב ומאבד אותו, אתה נותן יתרון מיידי למכבי חיפה, שלמה.
אתה יודע, בינואר כולם דיברו איך מכבי חיפה תתמודד, בלי סק, זה יהיה בלתי אפשרי, ובסוף ראינו שמכבי חיפה התמודדה בלי סק, ומכבי תל אביב לא התמודדה בלי מילסון, אז אני מסכים איתך בעניין.
איך אתה עם הפועל חיפה? תשמע, כל קיץ אנחנו בצרות עם קריית חיים, מחנות אימונים. תשמע, אני רוצה להגיד לך שלמה ככה, אנשים מחמיאים ליואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא לפעמים שחקנים בשכר גבוה מאוד, לפעמים זה שכר שמיד אחרי מכבי תל אביב ומכבי חיפה שזה יפה. אבל שאתה מסתכל התנהלות יומיומית, קבוצה מקצוענית...
ראיתי שאין להם מחנה אימון מתוכנן.
יפה, אז אתה מגיע לקבוצה שזה לא שם. 1-0 לרגע, 1-0 לנבחרת האולימפית, בדקה השמינית, שער יפהפה של הנבחרת האולימפית, עד יונה, מבשל שערק לדור תורג'מן.
כוכב כדורגל
עד יונה. כוכב כדורגל עד יונה, מבשל לדור תורג'מן בדקה השמינית, 1-0 לנבחרת האולימפית על מכבי חיפה. תכף נעשה סדר גם עם שחקני האולימפית של מכבי חיפה, אבל הסבר לנו, אתה מסקר את הפועל חיפה, תשמע, אין שם מקצוענות.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, צביקה, הפועל חיפה פתחה את האימונים בשבוע שעבר, שים לב, 10 שחקנים בוגרים בלבד. כל השאר זה בעצם שחקני נוער, מבחנים, 10 שחקנים
בוגרים. רגע, זה כמה זרים זה כולל 10 שחקנים הבוגרים? כמה זרים זה כולל?
לא, מיימבו נחת רק אתמול, אז הוא לא היה.
קמרה...
גם אנטילבסקי לא היה. יש כרגע שני...
קמרה עזב, קמרה שחקן פנטסטי, אבל...
קמרה עזב, פוליאקוב כבר לא בטוח.
אני רק רוצה להגיד, קמרה, הלוואי בנתניה היה שחקן כזה, אני מאוד מחזיק ממנו, אבל צביקה, אתה לא היית יכול לאמן אותו. אתה לא יודע איזה שחקן בעייתי הוא, צביקה. אפילו רוני לוי כבר לא הסתדר איתו, תאר לך מה זה. מה אתה אומר עליו?
הוא עבר שחק ברומא, אני מזכיר איתך, אתה לא יודע איך הוא קם בבוקר.
בדיוק.
אבל שחקן מצוין, ואני חושב שהפועל חיפה, כמו שאמרתם, שוב מתנהלת ביתיות, שוב אין יותר מדי שחקנים, היא הקבוצה לדעתי היחידה, אולי אני טועה, אבל בטח מאלה שאני מסתכל היחידה שעדיין אין לה מחנה אימון סגור. השחקנים עזבו את המשמעותיים מאוד, גם יוספי, גם קמרה, כמו שאמרתם, גם חלק מהזרים, לא רואה כרגע מחליפים, דור חוגי הוא השחקן רכש היחיד, נכון, קשה כמו כל הליגה, להביא זרים, אבל הפועל חיפה עושה את זה מאוד מאוד איתי.
בואו נסיים רק עם מכבי חיפה, מי בדרך החוץ? זאת אומרת, אנחנו מבינים שעל הקסקס זה ליאור קאסה וגוני נאור, והוא צריך להחליט ברק בחר גם לגבי שחקני הנבחרות האולימפית. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
כן, קודם כל זה מכבי חיפה מחכה לראות מי מחר לא יהיה בסגל של הנבחרת האולימפית.
שנייה, 2-0 דקה עשירית, שער נהדר של אושר דוידה, תוך 10 דקות הנבחרת האולימפית כובשת צמד שערים למכבי חיפה, שערים של תורג'מן ואושר דוידה.
אגב, אתה רואה את השערים, ולא סתם אמרתי שמכבי חיפה בבעיה כי אין לה בלמים טבעיים, ואתה רואה היום שימיץ' אפילו לא משחק, אתה רואה את מרכז ההגנה.
שימיץ' בארץ?
לא, שימיץ' שם, שימיץ' ב...
אז למה הוא לא משחק?
הוא כנראה נתן לפתוח לבודק אחרים. אז עשה לנו סדר על, אמרנו, קאסה וגוני נאור ושחקני האולימפית.
קודם כל מכבי חיפה תיפטר, לא אגיד תיפטר, אבל תשיל שני מגנים, ככל הנראה זה רואה לי מלך ופיינגולד, כי בסופו של דבר קנדיל וסונגרן אמורים להישאר, וחוץ מזה, כמו שאמרת, גוני וליאור קאסה הם בסימן שאלה, כרגע ברק בחר אומר, אני לא רוצה לשחרר אף אחד עד שאני מבין מה יש לי, עד שאני מבין מה העומק, אני צריך סגל עמוק, אבל הם בסימן שאלה מאוד גדול, פוטגרנו ומאור לוי, אנחנו כבר מבינים שלא יהיו במכבי חיפה, והסימן שאלה הכי גדול מבחינתי זה פרנזי פיירו.
פיירו, הצעות לא מעט. הצעות לא מעט. השאלה אם מכבי חיפה קיבלה כבר איזה אימייל.
מכבי חיפה לא קיבלה עדיין הצעה רשמית, פחות ממה שאנחנו יודעים, אבל פיירו, לפי פחות מה שגם הוא אומר, הוא בארץ צריך להגיד, אבל לפי מה שהוא אומר גם לשחקנים, גם לחברים, יש לו הצעות, יש התעניינות. אני לא פוסל בכלל שאנחנו לא נראה את פרנזי פיירו במכבי חיפה בסוף הקיץ, אבל מכבי חיפה צריך להגיד עושה הכל כדי שהוא יישאר.
אבל אם לא, צריך להביא מחליף, שפה הבעיה.
כן.
בגלל זה מכבי חיפה עושה הכל כדי שהוא יישאר, הבינה שיהיה מאוד מאוד קשה להביא מחליף.
אני שומע את שלום וייס עכשיו ולפניו את נדב צנציפר, אני אומר לך, צביקה, אנשים בעונת המלפונים יותר קשובים מעונת הליגה. זה העונה הכי מעניינת שיש.
אני יודע לפי ה-SMS'ים והוואטסאפים שאני מקבל.
יופי.
פרימו, מי כמוך יודע שאנחנו הולכים ברחוב, אז אומרים, עכשיו אתם בפגרה, לא מבינים.
איזה, וואי, 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 כן, כל טלפון אני בודק. יופי, שלמה וייס, וואלה ספורט, המון המון תודה.
תודה, תודה.
תודה, אנחנו עם עדכוני תנועה, ראות מתיתיהו ארגון, בבקשה. 16 דקות מהפתיחה, 3-0 לנבחרת האולימפית על מכבי חיפה, צמד שערים של תורג'מן ואחד של אושר דוידה, אבל אנחנו לטורניר היוקרתי והגדול, אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
מעניין, אתה יודע שבתחילת הטורניר דיברנו והזכרנו לא מעט את צרפת ובלגיה, לא קיבלנו את היכולת של שתי הנבחרות האלה, מה מעניין, מה צפוי לנו היום, מה אתה רואה במשחק היום?
כן, האמת היא ששזרתי בדיוק בשבוע בגרמניה ושידרתי שם את בלגיה בשבוע שעבר במשחק המאוד מאוד מאכזב שלהם ב-0-0 האחרון נגד אוקראינה, שבו הקהל היה מאוד מאוד ברור, הקהל הבלגי, ושרק ממש קריאות בוז על הכדורגל למרות שהם עלו שלב, ויש אכזבה מאוד גדולה מבלגיה אחרי כמה שנים של דור זהב, אולי כבר עכשיו כבר אחרי הדור זהב,
אבל הוא דור זהב על הנייר,
על הנייר, בדיוק, וכל פעם ישימו את המאמן, פעם זה הווילמוט, אחרי זה רוברטו מרטינס, עכשיו מצביעים על טדסקו, והתחושה היא באמת שבבלגיה, בשנים האחרונות אומרים, טוב, יש לנו את דבריינן, ניתן לו את הכדור, ויהיה בסדר, וזה לא מספיק, זה לא מספיק, בטורניר הזה ראינו את ההחמצות של לוקאקו, גם את השערים שנפסלו לו, היום שינוי מאוד משמעותי בהרכב, פתאום מרגיש הרכב קצת יותר התקפי, עוד שחקן ההתקפה שנכנסו, גם לא איסופנדה, חלוץ הנהדר של לייפציג, מקבל סוף סוף את חולצת ההרכב, דווקא נגד צרפת הם משחקים התקפי, אני חושב שהביקורות על סגנון המשחק ובכלל על בחירת הרכיבים קצת השפיעו, כי יש היום באמת כמה שינויים מאוד משמעותיים, אבל מהצד השני אנחנו נגיד שבלגיה, וזה כבר משהו שצריך להסביר אותו אולי בדברים שלא קשורים לכדורגל, אלא דברים מיסטיים או משהו כזה, כי הם מ-1980, פעם אחרונה שהם ניצחו את צרפת במשחק רשמי, לא משחק ידידות, זה היה ב-1981. אתם רואים את צרפת בדרך כלל הם ממש עושים מתמסיים, זה היה ב-84 ביורו עם השלושה של פלטיני שהוביל אותם אחרי זה לזכייה ועד חצי גמר מונדיאל 2018, כך שמבחינה הזו זה לבלגים לא משחק קל בכלל.
הזכרת את דבריינה, ניתן לו את הכדור, ותשמע, אני, כי דיברנו קודם על נבחרת אנגליה, ואמרנו אין מה לעשות, פודן ובלינגה משחקים בקבוצות הרבה יותר טובות, כנ"ל דבריינה, שמשחק במנצ'סטר סיטי, הרבה יותר נוח לו, ואתה רואה שמגיעים לנבחרות, והשחקנים שלידו הם פחות טובים מהקבוצות שלהם, נכון. זה בא לידי ביטוי במשחק של הנבחרת.
נכון, השחקנים פחות טובים, המאמנים אולי תגיד פחות טובים, דוקו זה דוגמה נהדרת, גם דוקו שצריך בבלגיה וגם במנצ'סטר סיטי, משווים את המספרים שלו בסיטי למספרים בבלגיה, רואים הנה גם בנבחרת בלגיה הוא עושה המון,
כן, אבל איזה קבוצה זה סיטי בחייך, סיטי זה הקבוצה הכי טובה באנגליה,
בדיוק, אז אני אומר, בסיטי הוא מתחיל את הדריבל שלו 20 מטר מהשאר, ואז אתה יודע, שלושה צעדים הוא ברחבה, בבלגיה הוא מקבל כדור על קו האמצע, אז הוא עושה את הדריבל שלו ועובר שחקן שניים, אבל כמה
גם השחקנים שנבחרת אנגליה, שמשחקים בליגה האנגלית, לא משחקים כמו שמשחקים בקבוצות שלהם.
זה נכון, אני חושב שזה בדיוק הנבחרות שהביקורת עליהן היא דומה, שהשחקנים הנהדרים האלה שאתה גם מצפה מהם לא מגיעים לנבחרת. ובאנגליה עכשיו יש איזו אווירה כזאת של אוקיי, ניצחו ועשו גול מדהים של בלינגהאם, אבל מבחינת כדורגל זה עדיין נראה לא טוב. התקווה היא שבאמת היום בלגיה ואו צרפת, לפחות אחת מהן ככה תגיע לטורניר ותיתן איזה משחק טוב, כי עד עכשיו דיברנו על בלגיה, אבל צרפת זה לא נראה היה הרבה יותר מרשים עד עכשיו.
בוא באמת נדבר על אנגליה, והזכרת את השחקנים. הרבה אומרים, אבל אם השחקנים לא טובים, מה אתם רוצים מהמאמן? אני חושב שבארבעה משחקים שראיתי את סאוטגייט, הוא די מקובע. הוא נראה שהוא לא יכול לשלוף איזה מישהו מהספסל שישחק בהרכב הראשון על חשבון שחקן אחר. אני חושב שכל מה שקרה לאנגליה זה קודם כל באשמתו של המאמן. מה אתה חושב?
מצד אחד זה מאמן שהוביל את אנגליה לגמר יורו ולחצי גמר מונדיאל, ולא רבים המאמנים שעשו את זה לפניו. ואחרי שאנחנו אומרים את כל זה, אני מסכים שיש פה בעיה של מאמן שקצת כנראה תוקע את הנבחרת שלו. זה מתחיל בזימונים בכלל לנבחרת, שנופו גריליש ורשפורד, שזה בסדר, הם לא סכמים שעשו עונה גדולה, אבל הוא בעצם משאיר לעצמו סגל בלי שחקנים בכנף שמאל, ואנחנו רואים משחק אחרי משחק את החוסר סימטריה.
יש את גורדון,
נכון, והוא בקושי משחק, הוא משחק 3 דקות
נכון.
בסלובניה אתמול פתאום אתה בפיגור של 1-0 בנוקאוט, פתאום הוא העביר את סאקה אחורה והכניס את פלמר ואז הכניס את אייבן טוני, וככה בגלל המצב שהם הולכים להיות מודחים, אז פתאום הוא שינה. יכול להיות שיוביל לאיזה שינויים במשחק הבא נגד שווייץ, אבל אני מסכים שסאודי כרגע זה מישהו שככה עוצר את הנבחרת האנגלית, אבל זה לא רק הוא. פיל פודן משחק כמו שהוא משחק, עם בלינגהאם, למרות השער הזה, לא עשה כמעט כלום כל המשחק, גם אפשר לצפות ליותר אחריות מהשחקנים האלה ברמה הזו.
לא נשחרר אותך בלי... מה, החל המשחק?
לא, עזרה לכפר גלעדי על טילים וכלי טייס.
כן, כן. צבע אדום בכפר גלעדי, נסיים איתך עם ספרד. אנחנו מתחילת התוכנית עם מי שלא דיברנו, החמנו, מה אתה רואה? מה אתה אוהב?
אני בעיקר אנחנו נהנים מספרד, והייתה ספרד שזכתה בתארים, והיו כאלה שפחות נהנו מהכדורגל, ואפשר להבין את זה. כלומר, זה שהם היו מאוד מאוד חזקים, מהנבחרות החזקות אי פעם, אף אחד לא התווכח עם זה. עכשיו זה גם כדורגל מאוד מאוד מענה, זה כמובן שני השחקנים בכנפיים, ימל שהוא ילד, אבל יותר ממנו ניקו וויליאמס, הוא ילד אז מתלהבים ממנו, אבל ניקו וויליאמס עושה שם דברים, שזה פשוט באמת לשבת...
ניקו וויליאמס הוא לא זקן.
נכון, אבל יש לי ימל הוא בן 16, אז כאילו העיניים עליו, אבל ניקו וויליאמס עושה שם דברים אדירים, ואני מעל כולם, אני באמת רודרי, זה נכון, זה קצת אפור, כאילו הקשר האחורי, ומה אתה מתלהב מהקשר האחורי.
זה המצפן.
זה ממש, זה הדבק שמחבר את הכל, ימין, השמאל, על העומק, גם לדחת את הגולים שצריך, שלא מצליחים להבקיע, זה באמת נבחרת... בבירור כרגע זה הפייבוריטית כי הכי טובה, אבל זה לא אומר כלום. כוחי גרמניה בסוף שבוע, בוא נראה, זה בכלל לא...
לא אומר...
אני לא יודע בכמה הם פייבוריטים.
לא אומר, ספרד הכי טובה, אבל יש לה גרמניה, זה בעייתי. זה יכול
להיות גם בשקט הגמר.
בדיוק, הלוואי שזה היה הגמר, אבל זה לא יקרה כבר.
ממש, ממש.
אסף כהן, ספורט אחת, המון המון תודה.
תודה, חברים, שערב טוב, להתראות.
יאללה, צביקה, חמי מנויים, אנחנו עוברים לחדורסל ומארחים בשידור את אלעד חסין. שלום אלעד.
אהלן, מה נשמע חבר'ה?
מצוין, חזרת לקדנציה שנייה, אתה מחליף את גיא גודס, ממה שאני זוכר מהשיחה שהייתה לנו אתמול עם ארלה, אז הדבר הראשון שהוא אמר, האם הפועל חיפה מבחינה כלכלית, הכל יהיה בסדר איתה?
כן, אני מאמין שכן, יש תכנון.
אתה עוד לא הגזבר.
אני עוד לא הגזבר, איך אומר הסוכן הידוע, אל תהיה גזבר. הם כבר בשלבים של, בוא נגיד ככה, הנהלה עושה כל מיני מאמצים של חברת ניהול חדשה, שתנהל את הפועל חיפה בצורה אחרת, עם אנשים שהם עם המון ניסיון במשק הישראלי ועם המון אמצעים, ואני מקווה ומאמין שבימים הקרובים תצא הודעה מסודרת בעניין.
תגיד, ראינו את קריית אתא ועירוני רמת גן בעונה שעברה, באמת שתי הפתעות. הפועל חיפה יכולה להגיע למצב הזה, לצמר את הכדורסל הישראלי איתך?
תראה, לפני 3 שנים, עלינו עם הפועל חיפה לליגת העל, ובשנתיים הראשונות עשינו טופ סיקס, שנתיים ברצף. זה נכון שצריך באמת הרבה דברים שיקרו כדי לעשות עונה כמו שעשתה קריית אתא או רמת גן. אנחנו עכשיו בתהליכי בנייה מחדש, והכתבנו כמה שחקנים, אחד מהם זה סילבן לנסברג, שכולנו מכירים, שהיה במכבי תל אביב, והיה אצלי במכבי חיפה. אני עוד לא יודע להגיד...
בסדר, אבל זה סילבן לנסברג אחר. מה שהיה במכבי תל אביב, עברו כבר כמה, 7-8 שנים, אני ראיתי אותו השנה בגרן קנריה. אוקיי, זה לא אותו סילבן לנסברג.
לא, ברור, אבל עדיין בתור שחקן ישראלי, לקבוצה כמו הפועל חיפה, אני חושב...
אבל תראה, בוא נסתכל פה על... אי אפשר להתחמק מיכולות כספיות, להחתים שחקנים ישראלים בכירים, בינתיים אני רואה שלא הפועל חיפה עושה את זה, אלא קבוצות אחרות, ואחר כך מגיע נושא הזרים, זה בעצם יעמיד את ההצלחות שלכם אז, הייתה סמכון שעשה עונות נהדרות, עוד כמה ישראלים, וגם הצלחה עם הזרים, קנן אבנס,
נכון.
שעכשיו הולך לאולימפיאקוס, שמסכימים אפילו לקחת אותו, כאשר הוא עם ניתוח קשה בגיד אכילס, ויוכל לחזור...
לא, בברך, היה לו גיד אכילס.
קודם גיד אכילס ועכשיו ברך, ומוכנים לחכות לו אפילו לפברואר. אבל זה חריג. עכשיו, פה זה המפתח.
אמת, פרימו, מה תגיד הצביקה? שהוא יודע הכל, הכל. הוא לא מפסס פרט אחד.
שאנחנו מדברים כדורסל, שאנחנו מדברים כדורסל וציקה לידי, אתה יכול לשאול אותו מה אני אומר לו, אתה התותח הכי גדול, דבר.
אז ככה, זה נכון לגבי הזרים, ציקה, אתה יודע שעכשיו להביא זרים
מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אבל אין ברירה. אגב, אני רואה דווקא טפטופים, נתניה החתימו אחד, גליל גלבוע החתימו אחד, נסיונה החתימו אחד, זה מתקדם, רק מכבי תל אביב תקועה.
נכון, זה לא קל. גם הזרים שחתמו בקבוצות שציינת, בוא נגיד שהם שמות
מעניינים. מכבי רמת גן בונים קבוצה יפה מאוד.
נכון, רמת גן הביאו שחקנים שהיו בארץ.
עוד היום שמעתי שהם מנסים ללכת גם על זלמנסון.
אז זה בכלל מראה כמה התקציב שלהם, אבל אני אומר עוד פעם, קשה להביא זרים שלא היו בארץ, וזה עולה יותר כסף להביא זרים.
לא, קודם לשכנע אותם בכלל להסתכל על הארץ.
בדיוק. אבל אני בודק את השוק יום יום, ואני מאמין ומקווה שאנחנו נמצא באמת דברים טובים, וצריך לחבר את העסק, זה לא רק להביא שחקנים טובים, צריך לחבר את כל העסק הזה.
תודה, דיברנו שבוע שעבר.
מה עם שמחון, עוזב?
תראה, הסיפור עם שמחון...
היה לו שנה רעה מאוד.
כן, אנחנו ככל הנראה בונים את הקבוצה בלעדיו.
הבנתי.
יש כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל...
הבנתי.
כרגע זה המצב.
אני אגיד לך מה אני רוצה לראות עוד שנתיים. אני אגיד לך למה, בעקבות שיחה שהייתה לנו שבוע שעבר לצביקה ולי מידו קוז'יקרו שקיבל את מכבי חיפה.
כמנהל מקצועי.
אני חושב שבשנות ה-70 וה-80, צביקה, תקן אני טועה, דרבי חיפאי היה דרבי, חתכת דרבי, שתי קבוצות חזקות.
כן, אבל מכבי חיפה תקמן, בליגה שלישית עכשיו.
אז יפה.
עד שתגיע לליגה ראשונה.
זו המטרה, שנראה דרבי חיפאי. יש יריבות אלעד בין שתי הקבוצות?
לגמרי. תראה, כמה ש... אתה יודע, יש את היריבות הזאת עדיין, מכבי חיפה היא הייתה, בוא נגיד, בצמרת הכדורסל הישראלי, ואני חושב שמשחקי דרבי הם משחקים מאוד מאוד מסקרנים ופיקנטים. אני מקווה מאוד בשבילם שהם, מה שנקרא, ימצאו את הדרך ועידו הוא האיש הנכון במקום הנכון, לחזור חזרה לקדמת הבמה. אבל בוא נגיד ככה, איך זה אומר, יש לי את הבעיות שלי בפועל חיפה.
נכון.
יפתור את הבעיות של הפועל חיפה, אחר כך נדבר על מכבי חיפה.
בדיוק.
שאידו יפתור את הבעיות של מכבי, ראיתי שאתמול לא מינה מאמין.
שתהיה הצלחה, אלעד, בפועל חיפה, תודה.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי.
הרלב וייסברג, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה אתה אומר, אלעד חסין יכול להצליח עם הפועל חיפה, לקחת אותה קדימה?
אני חושב שכן, בוא נגיד ככה, אם ההמשך שלו יהיה כמו ההתחלה עם ההחתמה באמת מפתיעה ומרשימה של סילבן לנסברג, וואלה יש מצב. וצעד מרתק, כי אנחנו ראינו את הפועל חיפה, שאומנם גיא גודס הצליח לשקם אותה ולהבריח אותה מהתחתית, אבל מסיימת את העונה ככה עם כל מיני בעיות תקציביות,
זה אלעד חסין לא יכול לפתור את הבעיות התקציביות.
בדיוק, אז אני אומר, אם ייתנו לו, אם ייתנו לו את התנאים וישלמו בזמן ויעשו מה שצריך, קבוצה הזאת, אנחנו עוד לא יודעים איזה זרים יגיעו ואיך זה יראה עד הסוף, אבל...
זה מוקדם עוד, מוקדם.
כן, ההתחלה מבטיחה.
בוא נדבר על מכבי תל אביב שעושה מאמצים לצרף, והיום הפרסום הוא על אלכסה אברמוביץ', אז מי זה, מה זה, איפה זה עומד?
תראה, מכבי תל אביב לא תנחית בקיץ הזה כוכבים בסדר גודל של לורנזו בראון או וייד בולדווין. היא תצטרך לחשוב מחוץ לקופסה ולנסות להמר על שחקנים יותר רעבים, פחות מוכחים וכאלה. הרעיון של אלכסה אברמוביץ', אני חייב להודות, אני אוהב אותו. שחקן שעדיין יש לו חוזה פרטיזן בגרד, הוא כנראה עומד לעזוב. שחקן שבנבחרת סרביה הוא כוכב, עברת בית ספר של ז'ליקו אברמוביץ', אז מכבי פנתה, פורטם היום הבוקר בסרביה, אנחנו אחר כך אנחנו נצליב את המידע, זה באמת נכון. זה השחקן שמכבי תל אביב מסמנת כאחד משני הגרדים המובילים שלה. ויכול להיות אם הוא יגיע שהוא יפוגוש בתל אביב ובבלגרד חבר בקבוצה מהעונה שעברה, פרסמנו אחר התוריים שמכבי פנתה לברונו קבוקלו הפורו צנטר של פרטיזן ששיחק עם אברמוביץ' בעונה האחרונה, שחקן צביקה מכיר אותו טוב, אחד הגבוהים הוורסטיליים והמגוונים ביוליד, שיש סימני שאלה, אבל על האופי
אני אפתיע אותך, אני לא מחזיק משניהם. קבוקלה הוא שחקן בעייתי, הוא נמצא עכשיו בבעיה עם פרטיזן בלגרד אחרי שהוא ברח בזמן הפלי אוף, הוא קיבל כנס של 5 חודשים, כנס, והוא הוא חתם בתחילת השנה שעברה בוונציה, לא הופיע למחנה האימונים של וונציה, ופתאום הגיע לפרטיזן, לא הסתדר עם זה, הוא שחקן שבורח מהסל, רוצה לזרוק יותר מרחוק, לא כל כך נלחם מתחת לסל, אני לא חושב שהוא המחליף לניבו, אבל אני אולי לא מבין כדורסל.
זה, תראה, מחליף לניבו, הוא לא יהיה.
אוקיי.
אבל הוא יכול לתפוס את המשבצת של הגבוה המוביל, יצטרכו לשחק כדורסל קצת אחר. בכל מקרה אנחנו נראה מכבי תל אביב משחקת אחרת, כי לא יהיו לה
הכלים שהיו לה בשלושה
ימים האחרונות. כן, בקודר תלוע הכדורסל הקטש, צריך למצוא פתרונות אחרים, כי שוב, בולדווין וניבו לא יהיו לו. ולא יהיו לו גם שחקנים ברמה הזאת. בוא נראה מה הם כן מסוגלים להביא בתוך המסגרת הזאת. אני חושב שבניגוד למה ששמענו לפני כמה שבועות, שהיו כל מיני גורמים שניסו לתדרך, כאילו התקציב של מכבי תל אביב לא ייפגע, לא אוהב את המושג הזה שיכניסו את היד לכיס או לא יכניסו, וכמה יכניסו, לפי השמות שמכבי תל אביב מדברת עליהם ומדברת איתם, אין ספק שהתקציב שלה הולך לרדת השנה. זה כבר אפשר לקבוע בוודאות ולא באופן מפתיע.
תשמע, הזכרתם לא מעט את פרטיזן בלגרד, אם יש שחקן גדול שהחזקתי ממנו מאוד, זה קווין
פנטר, הוא הלך לברצלונה.
הלך לברצלונה, זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שמכבי לא במשחק הזה של הגדולות.
לידי הלך למילאנו, פנטר הלך לברצלונה.
יש לפעמים סיטואציות שקבוצה עם מאמן גדול, ואין מאמן יותר גדול מז'ליקו אברמוביץ', ועם שחקנים מצוינים, ומשהו לא עובד.
אבל הוא הופך את כל הקבוצה, הוא מחתים 10 שחקנים חדשים.
בדיוק, ופרטיזן
ואני יודע שאולי גם, אולי גם ימדר יגיע לשם.
אני לא בטוח שזה הולך לקרות, אני אחזור משהו שאמרתי כאן אתמול, אם זה נכון, ואם יש לו את האופציה, שעכשיו יערוז ויעצור.
זה כבר אמרתי לפני 3 חודשים, ואמרתי ברגע שהוא עזב, אבל לא רק זה, אני הבנתי שהשלימו עם מישקו רסטנוביץ'.
נכון, יש שם מישהו סביב הסוכן, והיחסים שלו עם המועדון, בגלל הבריחה של...
אבל עכשיו עשו שולם, עשו הסכם שלום.
כן, אז לפעמים יש סיטואציות כאלה ששחקנים טובים ומאמן טוב ומועדון טוב, וזה לא מתחבר והכל מתחרבש. זה קרה באיזשהו מקום לבולוניה לפני שנה, לא בעונה הזאת, וראינו שחקנים שעזבו את בולוניה והלכו למקומות אחרים, עם הרבה סימני שאלה, כי הם לא הצליחו בולוניה, והצליחו להביא את עצמם יותר לידי ביטוי. בקבוצות אחרות, אז יכול להיות שזה גם מה שיקרה עם שחקנים של פרטיזן, אחרי באמת מהפכה, אני לא אגיד חסרת תקדים, כי מכבי תל אביב הולכת בעצמה למהפכה מסיבות אחרות, אבל מהפכה באמת קיצונית.
לא, בפרטיזן זה... אני אגב מתפלא שאברמוביץ' הזה הולך לעזוב, הבחור שהלך ג'לגיריס, מה שמו הסרבי?
פיילגיץ'.
סמליאניץ' הלך, כי זה היו השחקנים הסרביים המקומיים.
השלד המקומי.
ואני מתפלא שהם שחררים אותם, אני פשוט לא מבין את זה.
אתה יודע, לא, אני רוצה לסגור איתך את השיחה הזאת עם הפועל תל אביב, אני אגיד לך ככה, אין לי מושג איך היא תיראה במהלך העונה, אבל באמת היא עושה רושם טוב בימים האחרונים עם ההחתמות שלה, אבל תשמע לאיזה מצב זה הגיע, גם אתה רואה מה קורה בטוויטר, אני רואה אוהדים של הפועל תל אביב שכותבים אשכרה שזה השנה שלהם לזכות באליפות, אם לא השנה, אם מתי, אפשר להגיד את זה כבר היום עד כדי כך?
אליפות לוקחים ביוני 25, לא ביוני 24.
נכון, אבל אני שואל אתכם, האם אתה מכין קבוצה כל כך חזקה, אז אתה...
היא תהיה בצמרת בטוח.
היא תהיה בצמרת גם של ליגת העל, גם של היורוקאפ. אני מתנצל, 5 דקות האחרונות לא נכנסתי לוואטסאפ, יכול להיות שהם מחתימים עוד שחקן, כי כל שעה הם מחתימים היום שחקן, אז אם שתפצתי אני מתנצל.
מרקוס פוסטר, הם החתימו את מרקוס פוסטר, החתימו את בנטיל, והחתימו את הישראלי מגליל, את רוינה מגליל עליון. עד עכשיו לא ראיתי משהו אחר, גם אני הייתי, גם אני הייתי בחמש דקות אחרונות.
כן, אז אם יש עוד החתמה, בבקשה שיודיעו לנו. לא, אבל ברצינות, הפועל תל אביב עובדת מהר, הפועל תל אביב יודעת מה היא רוצה, והיא בונה את הקבוצה עכשיו. מכבי תל אביב נראית ריקה כרגע, הפועל ירושלים נראית חצי ריקה. הם
גם הפועל ירושלים לא עשתה כלום עד עכשיו.
כן?
כן, הפועל ירושלים למיטב הבנתי במגעים עם אוסטין ויילי.
אני אגב לא מבין את הסיפור הזה של אוסטין ויילי, כשידעתי ואני יודע שקבוצות יורוליג רוצות אותו, ואנחנו יודעים שהפועל ירושלים לא מפליגה בסכומים של הפועל תל אביב. אני לא רואה את ויילי בא להפועל ירושלים.
אז אני מבין שיש מגעים, אני חושב שזה הולך בכיוון של סגירה, לא יודע להתחייב לכם אם, אם הוא באמת יחתום, אבל נראה שהכיוון חיובי.
אוקיי.
ואם הוא מגיע, זה חיזוק יפה מאוד, ותחליף עולם לזק הנקין.
איך אתה רואה את המינוי של המנהל המקצועי של הפועל ירושלים?
מעניין, מעניין מאוד. דן שמיר מתחיל את הקריירה כמאמן מאוד מבטיח ומאוד מוערך, בשנים האחרונות זה לא כל כך עבד לו. יכול להיות שבאמת השינוי הזה לכיוון המנהל המקצועי זה מה ש... יחיה מחדש את הקריירה שלו, ויקח אותו לכיוונים קצת אחרים ממה שהוא עצמו חשב. את תביעת העין שלו להביא זרים ולזהות שחקנים, אנחנו מכירים עוד מאמנים שלו כמאמן וכעוזר מאמן, אז יכול להיות שזה יעבוד.
יופי. הרל וייסברג, וואלה ספורט, המון המון תודה.
תודה,
חברים. 16 דקות ביורו, צרפת, בלגיה, 0-0, לא משהו, דבר. לא משהו דבר. בכלל...
אבל לא, לא, הצרפתים יושבים קצת עליהם, אבל לא מגיעים לכלום.
לא, לא, בינתיים לא משהו בכלל, אבל אנחנו נצא לפרסמות ונשוב. דקה 39 בלוד, המשחק של הנבחרת האולימפית עם מכבי חיפה, 4-0 לאולימפית.
עדיונה.
עדיונה, מכבי חיפה נראית רע, וזה בלשון המעטה, אבל אנחנו רוצים לקבל את הדברים החדשים מווימבלדון, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, צביקה, ערב טוב.
אהלן. ראיתי קצת את אלקרס נגד האסטוני, היה קשה.
היה, לא, לא, כן, לא היה פשוט.
מה, האסטוני הפתעה?
כן, שמע, נתן
פייט טוב. בן כמה הוא?
זאת אומרת, הוא בן 20, נתן פייט טוב, מדורג בתוך ה-200 הראשונים בעולם, עבר מוקדמות. עצם העובדה שהוא עבר מוקדמות, זה אומר שהוא שחק 3 משחקים על הדשא.
כן, הוא כבר התרגל.
נותן לו קצת יתרון. הוא לא הראה סימני התרגשות. האמת, אני לא אהבתי את איך שאלקרס שיחק, הוא הצליח להוציא את המשחק הזה, ולא, באמת, זה היופי בחמש מערכות, אתה יודע, היה לנו היום איזה 2-3 משחקים ששחקנים חזרו מ-0-2, וזה בעצם היופי, בטח שעל דשא, שהמשחק לא גמור עד שהוא גמור, ולכן בחמש מערכות באמת אין לאלקרס מה לחשוש נגד שחקנים כאלה, הם יכולים לתת מערכה אחת, 2 מערכות לא רעות, עבר את זה, בוא נגיד ככה.
הוא הולך עד הסוף?
תראה, יש לו את צינר בחצי קודם כל, ואני גם לא רואה אותו מגיע לחצי למען האמת.
או, אנחנו עוד לא בחצי.
כן, זה מה שאני אומר.
בסיבוב ראשון.
הוא לא סטרק טוב בקווינס, הוא הפסיד לדרייפר האנגלי, בסיבוב השני, זאת אומרת שהיה לו רק עד עכשיו, זה המשחק השלישי שלו על דשא בלבד, כולל זה בערך 10 ימים מאז המשחק האחרון שלו. כך שהוא קצת חלוד, אבל אתה יודע, אחרי שהוא זכה ברולאן גארוס, והוא בריא, אז אתה לא יכול את אלקרז, אתה יודע, לפסול, כי הוא ייכנס לקצב, ואז יהיה קשה מאוד איתו. מה שנכון, שלעומת החמר, שבו היכולת הגופנית שלו, עשתה את ההבדל, זה גם סינר אמר, הוא אומר, תשמע, אי אפשר היה לעמוד מולו, גם זוורב לא הצליח לעמוד איתו גופנית, בווימבלדון זה לא יהיה העניין.
רגע, מה, הוא כמו נדל, הוא מעדיף חמר על דשא?
כן, הוא נולד בחמר, הוא נולד בספרד, ספרד נולדים על חמר.
ובית הוא מאוד מאוד פיזי. זאת אומרת שבמשחקים מאוד מאוד ארוכים, כולם זוכרים לו דווקא את ההתפרקות מול נובק שנה שעברה ברולאן גארוס, אבל מאז הוא התבגר ומאז הוא התחזק, והוא יותר חזק מכולם פיזית. זה לזכותו יאמר. כל הצד העליון של ההגרלה מעט יותר חזק.
אבל מה עם נולה?
נולה גנב את ההצגה בעשרה ימים שקדמו לווימבלדון, הוא הגיע ללונדון, האם הוא ישחק, לא ישחק, האם הוא החלים מהניתוח מניסקוס שהוא עשה, היה הרבה קשקושי סרק, אתה יודע, סביב, הוא לא עשה ניתוח.
מה, שלושה שבועות אחרי מניסקוס?
רגע, אז הוא עשה ניתוח או לא עשה?
עשה, איזה ניתוח, אני לא הייתי שם.
לא, אבל רגע, שנייה, צביקה, מניסקוס, שחקני כדורגל חוזרים לשחק אחרי חודש וחצי, אתה אומר...
עלו שלושה שבועות.
איך, מה, מניסקוס שלו שונה?
אולי זה לא היה מניסקוס. אולי זה רופא קוסם יוגוסלבי, סרבי.
א', זה כן, וב', וגם קוסם גם זה, וגם בוא נשאר עוד דבר. נובק, עם כל זה 37, הוא במצב גופני כאילו אילאי, אתה יודע, הוא שומר על עצמו בצורה בלתי רגילה, והוא רציני בצורה בלתי רגילה גם בהחלמה שלו, אבל כמו שאני כל הזמן אמרתי לכולם, מה זה חשוב, עשה לא עשה, הוא משחק ווימבלדון, בוא נשמח שהוא משחק ווימבלדון.
בטח,
שאלה, אבל איזה יכולת, אנחנו לא יודעים מה היכולת שלו.
זה נכון, אבל הוא קיבל הגרלה כל כך קלה בסיבוב הראשון והשני, שהוא יעבור אותם, ועד הרבע גמר הוא מטייל, שם יחכה לו הורקאץ' הפולני, וזה כבר יהיה סיפור אחר, אבל אלוהים גדול, יש לנו שבוע ראשון לעבור, ובוא נראה איך הוא ייכנס לעניינים. אני מאמין שהוא יהיה בסדר, בטח בסיבוב הראשון או השני, אלא אם כן פתאום, אתה יודע, איזה תנועה והברך נשאר.
אני חייב להגיד לך, עמית, ראיתי את כמה משחקים באולן גרוס, ואני רוצה שיחזור לי הטירוף בווימבלדון, כמו שהיה לי במשחקים של נולה ופדרר ונדל. ואני מקווה שהדור הזה שאתה מדבר עליו, ייתן לנו את זה.
תראה, זה הרבה פחות אמוציות, זאת אומרת, זה הנדל נתן אמוציות מטורפות, ואז מולו הקור רוח של פדרר, ונובק עם הדפיקות על החזה, וכל, זה היה משולש, וליצור משולש זה לא פשוט, ולכן אני חושב שזה כל כך חשוב שנובק עדיין שמה, כי פתאום זה לא רק סינר ואלקרז, ומישהו אחר בצד השני, נובק עדיין שמה, וכל עוד נובק שמה, ועדיין רף משחק את האולימפיאדה וזה, אז יש עוד עניין, לבד שניהם עדיין לא יכולים להחזיק את הסבב.
בוא נסיים עם הבנות, תן לנו סקירה על הבנות, שזה לא פחות מעניין.
הפולניה סוויטק שולטת בטניס אנשים בצורה מוחלטת, אבל בדשא היא לא טובה. זאת אומרת שזה פתוח, וכל שנה מישהי אחרת לוקחת, ואנחנו אפילו לא יכולים לבטא את השם שלה, את זאת שזוכה, כי זה בדרך כלל איזה צ'כית או משהו כזה. השנה אותו דבר, ויתרה מכך, זבלנקה מדורגת שלישית, כבר פרשה לפני שהטורניר התחיל. כך שלפי דעתי קוקו גוף היא המועמדת לניצחון כרגע.
תקן אותי אם אני טועה, באחד הטורנירים לא מזמן, בזמן המלחמה שלנו בעזה, הייתה טניסאית מאוד מאוד מפורסמת וטובה, שביקרו אותה שהיא הייתה לטובת הפלסטינים, אני אומר נכון, אתה יודע על מה אני מדבר? אם אתה לא זוכר אז לא חשוב, אבל אני זוכר.
לבקר אותה יכולים רק בארץ, כי בעולם זה דווקא פופולרי, אבל בלי קשר זה, אתה מדבר על אונס ג'אבור.
נכון.
היא הגיעה לגמר שנה שעברה, היא בכושר סביר, טוניסאי, אתה לא יכול לצפות ש...
מקווה שהיא לא תגיע השנה. נאחל לה.
כן, היא גם לא טיפוס סימפטי בלי קשר למלחמה.
בלי קשר למלחמה היא אנטיפטית?
היא לא אנטיפטית, היא לא, בוא נגיד ככה, היא לא הצביעה לבן גביר בבחירות האחרונות.
הבנתי.
אבל בסדר, שיהיה בריאים, שיתרכזו בטניס ושיהיה לנו טניס טוב, וכמו שאמרת, שיחזור הטירוף.
בדיוק, ואנחנו כמובן נשמח להתעדכן, עמית נאור, תודה, כרגיל היד מצוין, תודה. ביי ביי. יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה קורה?
אהלן.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, דיברנו גם, הזכרתי את זה לצביקה קודם, על היציאה למחנה אימון של מכבי תל אביב, לא, של מכבי תל אביב, ואמרנו, מה זה מאמן? מאמן צריך את השחקנים הכי טובים שלו, לבנות שיטה, לבנות הרכב, לפני אירופה. הסתכלתי היום על הסגל של הפועל באר שבע, יניב, תקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שעשרה מהם לא יהיו בקבוצה.
תודה, הייתה לי שיחה, שבוע שעבר עם רן קוז'וך, ואמרתי לו, תשמע, יש לך שישה זרים חתומים, הרי אנחנו סיימנו את העונה עם חמישה זרים
אבל
חתומים,
אבל הם שחררו כמה?
רגע, אבל זה לפני צביקה.
אוקיי.
דיברתי איתו בתחילת שבוע שעבר ואמרתי לו, יש לך שישה זרים, זאת אומרת, היה לנו ברור שאלדר לופז יחתום, ויש לך את קניונס ואת ספר ואימרן ושושנצ'ה לא חסר, זאת אומרת כל השישה. ואז אמרתי לו, למעשה הקבוצה סגורה, זה עוד היה לפני ש... שגם, אתה יודע, הדבר המשמעותי, אולי יותר מהכל, זה הפציעה של מיגל ויטור. ואז הוא אמר לי, תראה, אני דווקא לא אוהב את זה. זאת אומרת, פרימו, הוא אמר לי, אני לא אוהב את זה שאני יוצא למחנה וכל הקבוצה כבר סגורה. אז הנה, אז הוא קיבל בסוף. מצב הפוך לגמרי.
הוא לא אוהב לצאת למחנה כשכל הקבוצה סגורה, זה החלום של כל מאמן, שיהיה לי את כל השחקנים.
אני רוצה להזכיר לך ולתוכמן, באר שבע עם אליניב ברדה יצא עם סגל, סגרה אותו, הגיע למשחק הראשון, קיבלה שש, לא הבינה עד כמה הקבוצה שלה לא טובה. כן, תוכמן.
כן, לכן קוז'וך זה מה שהמשנה שלו, ולא שתראה,
צביקה,
הוא הגיע לקבוצה מוכנה. זאת אומרת, זה לא מצב שבו הוא בחר שישה זרים, אתה יודע, נגיד אם תגיד לי עכשיו שהוא זה שבחר את כל השישה זרים, והוא מפקוץ מהם את
זה. אבל זה גם לא טוב להחליף שישה זרים לדעתי, אם יש לך שחקנים, גם לא, אם אני מחליף אז... מאמן ויש שחקנים טובים, למשל ויטור, אם לא היה פצוע, אני לא מחליף אותו.
לא, כן, לא, ויטור ברור, אנחנו כמובן לא מדברים על ויטור בקטגוריה של הזרים, אבל...
כן.
יש כמובן אחרי השחרור של אימרן המרוקני, אז יש לך כנראה שחרור של פוקו שנעלם להם, אפרופו, אתה יודע, מילסון וכאלה שנעלם וכל הזמן צריך לרדוף, אז גם פוקו הוא כמובן בלבל אחר לגמרי, זה לא מילסון מבחינת בר שבע, זה לא כזה נורא אם הוא יעזוב, אבל בסוף הוא יצטרך להביא בלם זר, כי אתה לא יכול להסתמך רק על טיבי ועל בלוריאן, לפחות מה שדיברנו, אז בריירו מבחינתו לא צריך להיות בלם, אז לכן גם בלם זר, ואני לא בטוח שהוא עד כדי כך יתרשם משושנצ'ב.
טוב, הבוסים שלו השבוע רצו 12 זרים לקבוצה.
כן, כן, כן. תראה, בסוף אני חושב שיש כל הזמן מאבק, בין בעלי הקבוצות, בעיקר הגדולות.
הם מדברים על העלות, לפחות עוד אחד לא ייתנו להם.
לא, היום מיקי זוהר אמר שאם יהיו שישה זרים על המגרש, הוא יפחית את ההקצבה.
נכון, נכון. בסופו של דבר אני חושב שההתאחדות היא בסיפור הזה, פלוס משרד הספורט, כמו שפרימו אומר, היד שם תהיה על העליונה, ואני לא רואה את המהפך הזה שמדברים עליו כבר הרבה שנים. ואתה יודע, צביקה בטח מכיר את זה גם אתה פרימו, הרי בסוף ג'ורדי קרויף, שהיה לצורך העניין בקפריסין לפני שהוא בא לכאן, ודיבר מהיום הראשון על הצורך בהגדלת מכסת הזרים.
נכון.
ומה מכבי תל אביב מקבלת מזרים, צביקה? אתה מבין?
לא, יש לפעמים שמקבלים טוב מזרים, ויש לפעמים שלא.
כן, כן, אני חושב שמי ש...
מערכי הסקאוטינג, עכשיו זה יותר קשה, אבל מערכי בחירת השחקנים...
אני רוצה להגיד לכם שדווקא קבוצה שמאוד הפתיעה אותי עם זרים, זאת בני ריינה. היא פגעה בכל אחד מהם, וזה נדיר שמכבי תל אביב 4 היו ביציע, והפועל באר שבע לא נהנית משחקנים. אבל אני רוצה לשאול אותך על תומר יוספי. עד כמה שאני יודע, תומר יוספי לא רוצה לשחק בהפועל באר שבע. נכון, הוא רוצה חוץ לארץ, לא בטוח שיביאו לו הצעה. ספר לנו מה הולך לקרות עם תומר.
כן, תראה, מבחינת הפועל באר שבע, כמובן שרוצים להשאיר אותו, ומוכנים, לא מוכנים, היו חייבים, אתה יודע, לתת לו חוזה אחר, כי הוא כרגע יושב על חוזה ישן, חוזה שלא הולם את מה שראינו ממנו בעונה שעברה, הוא היה אחד השחקנים המרעננים של ליגת העל, אחד השחקנים הטובים בטח בהפועל חיפה, אבל כמו שאתה אומר, המטרה שלו היא לצאת ולשחק באירופה.
יש הצעה על השולחן? יש הצעה על השולחן?
לא מכיר, לא מכיר, ולכן הוא גם ממריא היום עם הקבוצה, ובוא נראה לאן זה יתקדם. קוז'וך מדבר איתו כל הזמן, נותן לו להבין שהוא רוצה לבנות את הקישור עליו, ואדרבה עכשיו שגם אימרן עוזב, או עזב, אז יש עוד יותר מקום לאזורים האלה של, אתה יודע, מה שנקרא הלב של הקישור, לא בהכרח הקישור האחורי, שם גורדנה ואליאס, יש שם עוד כמה שחקנים, אלא יותר, אתה יודע, מה שאנחנו קוראים השחקן 8, השחקן 10, האזורים האלה. ולכן זו שאלת מפתח, כי אחד כמו יוספי, אם הוא הולך, אז צריך גם לחפש זר בתפקיד שלו. נכון שסטויאנוב שיכול לשחק את התפקיד הזה, לא ברור עדיין מה יהיה עם אנטוניו ספר, שגם משחק באזורים האלה, אבל הפועל באר שבע בונה ליוספי, אין לה יותר מדי, וזה חבל, אין לה יותר מדי מהכרח הגדול הזה של באר שבע, חומר מקומי, שחקני בית, פה הפספוס לטעמי הגדול ביותר של המועדון, ועד שיש אחד כזה כמו יוספי, אז לאבד אותו כל כך מהר בלי ליהנות ממנו, אז זה חבל מבחינתה. בוא נראה, בוא נראה איך זה יסתדר, בוא נראה.
יש לי עוד שתי שאלות אליך, לאן פניו מועדות של, מועדות פניו של עדן שמיר?
לא, עדן שמיר עזב, קוז'וך לא רוצה אותו.
לא, אבל אף קבוצה בארץ לא רוצה אותו, פרימו.
לא,
הוא שחקן יקר, הוא שחקן יקר.
הוא יצטרך לרדת בכסף.
חייב לרדת בכסף.
אני יכול, אתה יודע, אנחנו יכולים להעריך שזה אולי יהיה, לא יודע, באזורים האלה של הקבוצות של הלבל השני, כמו מכבי נתניה.
אולי לא, מכבי נתניה לא משלם את הסכומים האלה.
לא, אז אמרתי, הוא חייב לרדת בסכומים.
אייל סגל גם שילם בעבר, אני לא יודע מה כרגע, אני, אתה יודע, פחות מטפל בנתניה, אבל בעבר אייל סגל גם ידע לשלם לדיה סבא ולרן לוי.
הפסקת לסקר את נתניה, כמעט ירדה ליגה. אז עזוב את עדן שמיר, בואו נדבר על גילי כהן, ביתר, זה יכול להיות משהו פנטסטי בשבילו.
כן, תראה, אנחנו מכירים את הדרך של ג'קי בן זקן, ואני חושב שגם הוא מאוד רוצה שגיל כהן יקפוץ מדרגה, ובעיקר יקפוץ בשכר. אני לא בטוח שזה כזה שדרוג מקצועי באשדוד בתאושלים, נכון שיהיה יותר כיף לשחק עם קהל וכולי, ואני מניח שאלמוג כהן וברק יצחקי עושים קבוצה טובה ועם סיכוי טוב לפלייאוף עליון, אבל עדיין, אתה יודע, באשדוד הוא שחקן מוביל ושחקן בית, אבל מבחינת שכר, אני מניח שאחד כמו גיל כהן יכול כמעט, כמעט להכפיל את השכר במעבר הזה, וזאת תהיה המטרה גם של ג'קי, זאת אומרת, ג'קי כן. תמיד שולח אותם אחרי שהם, מה שנקרא, נותנים את השירות למועדון, 4-5 שנים, שולח אותם למקומות שהוא רוצה, אתה יודע, כמו גדי קינדה שעבר לבית ירושלים, רוצה לראות את הקפיצת שכר, וזה יהיה, אתה יודע, אני מניח שזה יהיה בסופו של דבר, תהיה קפיצה יפה, אבל עדיין אני לא יכול להגיד לך שיש פריצת דרך ושהוא שחקן בית ירושלים, כן. עוד לא שם.
אוקיי.
כל החברות בין ג'קי לבין ברק אברמוב, יש ביזנס, וגם ג'קי רוצה להוציא את המקסימום מהכרטיס של גיל כהן.
יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
תודה חברים, ביי.
צבע אדום בגורן, למי שבסביבה, צבע אדום בגורן. עכשיו אנחנו עם עדכוני תנועה, ראות מתיתיהו ארגון. שני עדכונים לפני שאנחנו מתחברים למוטי חביב בארצות הברית, אז קודם כל ביורו, דקה 42, צרפת בלגיה 0-0. במקביל אנחנו רואים את משחק האימון בין הנבחרת האולימפית למכבי חיפה, תוצאה עכשיו היא 5-0, השער החמישי של הנבחרת האולימפית של ניב יהושע ממכבי פתח תקווה, זה לא כוחות, זה נראה רע מאוד, זה תוצאה שהייתה יכולה להיות 10-0, אבל זה לא הסיפור, שים לב צביקה, כל נגיעה בכדור של אושר דוד, השחקן מכבי תל אביב, או הדק מכבי חיפה מקללים אותו ונועמים לו, זה נשמע רע מאוד, משחק אימון, האולימפית, מה אתם באים לקלל שחקן של הנבחרת האולימפית?
צדיקים, צדיקים.
בגלל שהוא שחקן מכבי תל אביב, גועל נפש.
לא, בגלל שהוא לא רצה לבוא למכבי חיפה. גם תורג'מן הוא שחקן של מכבי תל אביב,
לבוא למשחק אימון של האולימפי נגד מכבי חיפה, משחק אימון ולקלל שחקן של הנבחרת האולימפית בגלל שהוא במכבי תל אביב, גועל נפש.
האדם לפני השחקן.
בדיוק. אבל בואו נעבור לבן אדם הכי נחמד שאני מכיר. מוטי חביב, מה קורה מוטי?
בואי נעבור, מוטי, ראיתי אותך אתמול עם חליפה, נהיית אמריקאי.
למה? איפה ראית?
הוא דיבר עם השדר הארגנטינאי.
הוא דיבר על זה אתמול. אתה לא היית פה אתמול, אתמול דיבר על זה.
אז אני ראיתי את התמונה בזה, יש לך חליפה ועניבה, נהיית אמריקאי, שמעתי שאתה נשאר שם.
זיקה, כשאתה ניהלת משחקים ברמה הכי גבוהה שבאירופה, גם ראיתי אותך עם חליפות.
סניתי כל דקה עם חליפה ואני, ואתן לי חולצת טריקו וקפקפים.
אגב, אני אומר לשניכם, שאני יותר מתחבר למאמן כדורגל, לא במשחק אימון, שמגיע עם חליפה ולא עם תלבושת ספורט.
אוקיי.
נראה לי מאוד מאוד מכובד, מוטי.
אהלן, מוטי.
תשמע, אצלנו באמריקה זה אחרת.
גדול. זה ענק. בוא סכם לנו את הלילה, אז ונצואלה ממשיכה ביכולת הטובה שלה, 3-0 על ג'מייקה, ורק 0-0 מקסיקו אקוודור.
אם אתה שואל אותי, הסיפור של כל הקופה אמריקה עכשיו הופך להיות בנצואלה. זה משהו מדהים, הנבחרת הזאת היא נבחרת שהיא עשתה 9-9 כמו ארגנטינה, היא קיבלה גול אחד לאורך כל המשחקים, ויש שם התקדמות בכדורגל מטורפת. גם כשאתה מסתכל על טבלת מוקדמות המונדיאל באמריקה, אתה מוצא אותה במקום הרביעי אחרי אורוגוואי, אחרי ארגנטינה, אחרי קולומביה. כלומר, יש שם איזה התקדמות שיש להם מאמן בטיסטוטה, לא אותו בטיסטוטה המפורסם שאנחנו מכירים, ארגנטינאי אמנם, שאימן את הנבחרת הצעירה של ונצואלה, ועכשיו מאמן כבר שנה ושלושה חודשים את הנבחרת הבוגרת, וזה הסיפור של המשחק. חלוץ בן 34 רונדון, שגם היה בפרמייר ליג, באברטון ובווסטהאם, שיחק גם בספרד, שהוא האיש של הנבחרת, אבל הנבחרת כולה, משחק הגנה מצוין, נראית מצוין, כבר מתחילים לדבר עליה, על אופציה שהיא תהיה בפעם השנייה בתולדותיה בחצי הגמר, כי יש לה ברבע הגמר את קנדה, ולפי היכולות עד עכשיו, בשלושה המשחקים של כל אחת מהן, ונצואלה צריכה לעבור את קנדה.
רגע, אבל אם אתה לוקח את ארגנטינה וברזיל, היא לא שם, זאת אומרת, אתה לא מאמין שהיא תעבור אחת מהן.
לא יודע להגיד לך, לא יודע, כל התוצאות שלה מפתיעות, היא ממש משחקת כדורגל מאוד מאוד משכנע. אתה רואה את ברזיל עם 4 נקודות אחרי 2 משחקים, ואתה רואה נבחרות שחשבו עליהם קצת יותר, אתה לא רואה יכולת כמו של ונצואלה. איך אמרו בשיר של בצל ירוק, ונצואלה אין דומה לה.
וואו, איזה שיר. איך זכרת את זה, מוטי? מה מצפה לנו?
אתה יודע מה, אני חושב שאפילו דן אלמגור הוא זה שכתב את זה. נדמה לי.
אני מיד בודק, אחרי שאני אשאל אותך, מה צפוי לנו הלילה בבוליביה, פנמה, ארצות הברית, אורוגוואי, עד כמה המשחקים האלה קובעים?
מתחילת ארצות הברית, זה הלילה המשמעותי ביותר, כי ארצות הברית יכולה להיות מודחת, עלולה להיות מודחת מבחינת האמריקאים, הם שחקים נגד אורוגוואי, אורוגוואי נבחרת מצוינת, כבר היינו עשו 6-6, ופנמה כרגע יכולה לעבור אותה אפילו בטייקו. אם האמריקאים מפסידים לאורוגוואי, ופנמה עושה טייקו נגד בוליביה, אז פנמה עוברת אותה ויורה לרבע הגמר. זה התפריט שאני גם רואה. אני רואה את האמריקאים עפים היום. הם, עם כל הקהל ועם כל הדחיפה של כולם, אני רואה את האמריקאים עפים, אני רואה את אורוגוואי עושים 9-9. פנמה, יותר מזה אני אומר, היא לא תעשה טייקו נגד בוליביה, היא תנצח את בוליביה ותעלה עם 6 נקודות לרבע הגמר.
ונצואלה, בצל ירוק, 1959, מילים דן אלמגור, לחן משה וילנסקי, ומוטי חביב, אתה אין. אם כך אולי ניסה לצ'ילי, ונצואלה, נכון?
מעכשיו אני מכנה אותך המומחה למוזיקה גם.
גדול. יופי, מוטי.
עוד מילה אחת על ונצואלה,
בוודאי.
לא מדובר באיזה מדינה קטנה, זאת אחת המדינות הגדולות באמריקה, יש לה קרוב ל-30 מיליון תושבים, זאת אומרת, אפשר לייצר מ-30 מיליון תושבים 11 מאוד מאוד מוכשרים.
תקשיב רגע, תקשיב. זהו, בזכות השיר הזה ובזכות מוטי חביב, כמה שאני אוהב את ארגנטינה, אני רוצה שבנצואלה תזכה.
בנצואלה, בנות בצבע שוקו. פעם עוד היו אומרים את זה, זה היה עובר בסדר, אבל היום אני לא יודע, בנות בצבע שוקו עובר טוב.
לא, אם אני אומר על בת שהיא צבע שוקו, אני מושא לכל החיים, על מה אתה מדבר?
אל תגיד.
בטח שלא. יאללה, מוטי, המון המון תודה, תהנה.
ביי. ביי.
אהלן גילי ורמוט הגדול, מה שלומך נשמה?
אהלן חברים, ערב טוב, מה קורה? אהלן.
תגיד, אנחנו ראינו, אתה יודע, את המחצית, בגלל שאנחנו משדרים ברדיו, אז אתה לא רואה 45 דקות נטו הכל, אבל דיברנו בהתחלה ששתי נבחרות מאכזבות, מה ראית במחצית הזאת? היה שינוי?
לא כל כך. כן, רואים עליונות של צרפת, עדיפות שבאה מהרגע הראשון ליזום ולהכתיס את הקצב, אבל עדיין די אפורה בחלק ההתקפי. ובלגיה, שראית את ההרכב שלה, שהוא מאוד מאוד התקפי היום, אולי ההרכב הכי התקפי שהיא עלתה עד היום בטורניר, שחקת מאוד הגנתי, מאוד זהיר, כולם יורדים אחורה, ולא עשתה יותר מדי במחצית הזאת.
אז זה השאלה פה, אתה עולה עם הרכב התקפי, ובאמת צרפת שכבה עליהם, לא עשתה דברים גדולים, בכלל הם לא הצליחו הבלגים לצאת להתקפה.
ממש שום דבר. עשה מין הרכב מוזר כזה, שאתה לא יודע איך הוא יסדר אותו, זה נראה בהגנה 4-4-2, ובהתקפה הם עוברים למין שלושה בלמים, ודבריינה כל המשחק משחק ממש כמו קשר אחורי,
מאחורה.
כל המשחק הוא ליד הבלמים, מאוד מאחורה, גם הגנתית וגם התקפית, לא בא לידי ביטוי, שני חלוצים למעלה שדי משותקים על ידי ההגנה הצרפתית שדבוקים להם לגב, הבלגים בינתיים די אנמים, ובינתיים, אתה יודע...
אתה יודע, ממה שראיתי היה כדור חופשי אלכסוני, ניסה דבריינה להרים, פתאום כמעט השוער שצפת התבלבל ברגליים, הוא בעט את זה כמו שוער כדור יד, כמעט נכנס לו.
נכון, הכדור קפץ לו ממש לפניו, וככה זה בלבל אותו, אם לבוא עם הידיים או עם הרגליים, והוא באמת העיף את זה עם הרגל למעלה, אבל שוער נהדר, השוער הצרפתי. וכן, לבלגים אולי זה היה המצב הכי טוב שלהם, גם הצרפתים ששולטים, כמו בכל הטורניר הזה, מתקשים לייצר מצבים, גריזמן... משחק היום יותר בכנף ימין, שזה גם מפתיע, כי שראית את ההרכב היה נדמה שהוא שחק באמצע, עם שני חלוצים מרכזיים, טורן ואמבפה, אבל בסוף אמבפה בשמאל, גריזמן בימין, והצרפתים, כמו כל הטורניר, שולטים, אבל מתקשים לייצר מצבים ולהיות קצת עם ברק, קצת עם איזה תחכום.
מה צפוי לנו? כן, מה צפוי לנו מחצית שנייה?
לדעתי, המאמן הבלגי, כל עוד זאת התוצאה, הוא לא יעשה שינוי וזה טעות, כי בסוף הוא יקבל את הגול. אבל בדרך כלל אתה יודע, 0-0, לא עושים שינויים במשחק הזה טקטי ושקול. חושב שדווקא דשן, אם המצב הזה יישאר, יכניס, יש לו את דמבלה היום, שירד פעם ראשונה לספסל ואת ברקולה, אז יש לו ספסל טוב, כן, להכניס שחקנים שיכולים להכריע את המשחק.
גילי, לא נסיים בלי משפט כללי, כי במהלך התוכנית דיברנו קצת על היורו, וההתרשמות של כולם היא מספרד, ואני יודע שאתה היית שחקן מאוד מאוד טכני, קשר ברמה גבוהה, שאתה גם אוהב את הסגנון הזה.
אני חולה על הספרדים, והטורניר הזה כולם מחמיאים להם, כי כאילו הם יותר ישירים, יותר מחפשים את השאר, ואני גם מאוד נהניתי לראות אותם, שהם היו משחקים רק לרוחב ורק מחזיקים את הכדור, אני יכול לראות את זה שעות, את הטיקי-טקה הזאת, גם אם היא לא תכליתית. הפעם הם גם מאוד תכליתיים, עם שני שחקני כנף צעירים. אתה יודע, למין ימל, שזה ילד שזה תופעה חריגה, ילד שבגיל הוא עכשיו אמור לעלות לנוער רק, שנת 2007, משהו מטורף.
וגם וויליאמס.
וויליאמס מצד שני, שמבוגר בכמה שנים גם, זה שחקן שאני מאמין שהקיץ הזה כבר לא יישאר בבלבאו וימחר בהמון כסף. וכן, הספרדים הכי כיף לראות אותם, מפקיעים הרבה שערים, אתמול...
אבל ריאל מלאה בשחקנים, ולברצלונה אין כסף.
אז דיברו על וויליאמס לברצלונה, ואם הוא לא ילך לשם, אולי הוא יעבור לפרמייר ליג, אתה יודע, הוא יכול לצאת מספרד גם. אגב, אחיו הגדול שמשחק איתו בקבוצה בבלבאו, מייצג את נבחרת גאנה.
נכון, זה שני אחים בשתי מדינות. יופי.
מנפלאות הכדורגל.
גילי, אהבנו לשוחח איתך, המון המון תודה גילי.
ביי ביי.
0-0 מחצית צרפת בלגיה, עוד מעט המחצית השנייה, אנחנו כאן נסיים את השידור, נגיד תודה לאורחים והמפיקים שר פלסטר ושני רומנו, אחראי על השידור ב-103 סתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, בדיגיטל, אחיאד לוק, ראות מתידיהו ארגון ועמית דואק, ונסיים עם השיר הנפלא הזה, שליווה אותנו בדקות האחרונות, התאהבנו.
עבור מוטי.
מוטי חביב שומע אותנו גם בארצות הברית, ומאזין, צביק השרף, המון המון תודה.
תודה, היה כיף.
צאו בזהירות, להתראות, ביי.
מתים מזה? תוך שתי דקות. אם כך אולי תפרח לצ'ילי. ונצואלה, ונצואלה. אני ואין לי צ'ילי מילי. ונצואלה, ונצואלה, ונצואלה אין דומה לה. עולה.
פם פרם פם איי.
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 איי, איי, איי.
איי.
איי,
איי, איי, איי.
שכן בחינות אוניברסיטה, והן בגן של הפקולטה, ושם נראה קולנוע פלורידה, אם לא
בדרך כלל
אם כך אולי נברח לצ'ילי
ונצואלה, ונצואלה
אני אם אין לי צ'ילי ויגלי
ונצואלה,
ונצואלה אם דומה לה, עולה פם פרם פם, איי
איי,
איי,
איי, איי
איי, 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 איי
אז תיגמר